עכשיו ב-103 FM. רון קופמן ואריה אלדד. סיכום השבוע.
בוקר טוב, מר קופמן.
בוקר טוב, פרופסור.
אתה ודאי יודע, אבל לא כל המאזינים יודעים, שהאורחים והמפיקים שלנו הבוקר הם סער פלסנר, יואב כהן, ליאור שדמי שפיצר ואסף נבו, ואחראית על השידור שקד מורג. זה רק של ההתחלה, בסוף נספר לכם על עוד אנשים שעוסקים במלאכה. איך היה השבוע של כבודו? בתפילות, בתחנונים, יום א', יום ב', פיוטים?
לא, אבל עשיתי תשליך באמבטיה, אם זה באמת נחשב טוב.
אצלנו יש טיילת חדשה לאורך ואדי קלט, אז אנשים יתעצלו לרדת עד לוואדי לעשות תשליך, מהטיילת, תשלחו. עכשיו, לך תסתובב שם עם כל החטאים של האנשים, אני אומר לך, לא נעים. לא נעים, אתה הולך בלילה להליכה קצרה, וכל הזמן דורך על חטאים. בסדר, היה משהו השבוע ששימח אותך במיוחד, הסעיר אותך במיוחד, מה שטראמפ אמר ממש הבוקר שמענו?
מה שטראמפ אמר אתמול, אתה יודע, זה לא עניין של הסעיר אותי, כמו שהעמיד אותי במקום, אותי ואת כל התושבים כאן בחטרי לב כהקטנה. אנחנו מדינת גמח, אם דונלד אומר דונט, בשפתו העדינה, אז לא נחבר את מה שאיך אומר ה-West Bank, ולא נוכל לספח יישובים, גם בשטחים שכל העולם ואשתו יודעים שהם שלנו, בלי כניסה לשטחים שבעייתיים. הוא אמר don't, והבטיח לעולם, ועוד אמר אני לא עתיר, אתה יודע, אני לא ארשה. אנחנו באמת, צריך להכניס את זה, אני חושב, לחומר הלימוד, בשנת הלימודים הנוכחית.
הבעיה היא ששנת לימודים נוכחית נמשכת כמה, 8-9 חודשים. טראמפ יכול להחליט לשנות ההחלטה כמה פעמים באמצע, אז אני לא יודע מתי ינסחו את זה, אבל טראמפ הוכיח שהוא באמת חבר טוב. חבר טוב של נתניהו. אני לא יודע מה היה...
אתה קצת מבלבל בין חברות לאינטרסים, כי ברגע שקושנר בתוך העניין, זה לא בדיוק מי...
אני חושב שהוא עשה לו שירות אדיר. נתניהו לא רצה לרגע אחד להכיל ריבונות ביהודה ושומרון. טראמפ אמר לו, אתה לא רוצה? תן לי, אני אקח את זה. למה לך
להתפוצץ עם סמוטריץ'
ובן
גביר? אני אמרתי לך שהוא מפאיני כבר לפני יותר משנה וחצי.
זה לא היה. אבל היה ויכוח אתמול במטה לביטחון לאומי, מה יותר חזק, הרעש מהפצצות בתימן, או הנחת הרווחה של נתניהו, כשהוא שמע שטראמפ לא מרשה לו? נו, יש לו עכשיו אליבי מושלם כשהוא חוזר הביתה.
אתה יודע, חבל לי אבל על כל העבודה הלוביסטית שאני חייב, גם אם אני מסכים לכולה, של יוסי דגן ואנשיו שבאמת עבדו בזה בשנה ויותר האחרונות, אתה יודע, והביאו לכאן חצי מהסנאט וחצי מהקונגרס ואת כל האבנגליסטים, וכל זה, אתה יודע, עכשיו נשטף.
לא הלך לאיבוד. זה עובד על דעת הקהל, והרעיון הוא שהנסיבות משתנות וצריך לנצל אותם. נתניהו יכול לנצל את הנסיבות, הוא לא רצה, אבל הנסיבות משתנות והעבודה של דגן וחבריו יש לה השפעה, והיא השפעה לפעמים למחר בבוקר, לפעמים לעוד 10 שנים. זה עובד. ראיתי את זה כשהקמנו חצי שנה אחרי ההתנתקות את שדולת חומש תחילה, והגשתי הצעת חוק והיא נפלה שוב ושוב. עכשיו זה עובד. זה לוקח לפעמים זמן, אבל זה, בסוף זה פועל. אבל תשמע, חדשות טובות מבחינתי לפחות, היו החלטה של ועדת גרוניס אתמול לגבי דוד זיני. חרף הקמפיין, באמת קמפיין, הארץ נרתם ותקשורת אחרת וכל מיני בכירים ולשעברים יצאו, ולא אכפת להם במלחמה הזאת להשחיר את הבן אדם, ומה שסבתא שלו אמרה ואחותו, ומה שאח שלו עובד, והוא לא משנה, שוחטים את האיש רק בשביל לתקוע את המהלך. אני לא יודע אם הוא טוב או רע, אני באמת לא מכיר אותו, אבל על דווקא כיוון שהלכו על קמפיין נורא כזה, בלי באמת, בלי להתייחס לאיש, אלא רק מה אמר ההוא ומה אמר הזה, אז טוב שוועדת גרוניס הכשירה אותו, להערכתי בגץ לא יתערב.
בגץ לא יכול, אני חושב, להתערב עם אחד כמו גרוניס, שבאמת נשיא בית משפט עליון, ודמות מוערכת מאוד בכל הצדדים. אתה יודע, גם המתלוננים וגם אלה ששמחים עכשיו. אני לא רוצה לפגוע באלוף זיני, אני עדיין קורא לו אלוף זיני, בגלל שעד שהוא יהיה רשבק, כי א', אין לי שום, שום מידע מפליל עליו, וכפי שמתברר מה שהוצג לוועדה, לאף אחד אין, בטח לא רעייתי, נסיבתי, אתה יודע, אני יכול ללכלך פה 5 מיליון איש, וישארו לי עוד 5 ללכלך.
עבודה, כן.
כן, אבל אתה יודע, אתה לא יכול לבוא לאדם מעל גיל 50, ולהגיד לו צריך לבקש רישות מאבא, בגלל שאבא שלו אוהב את הרמור וכל הדברים האלה, וזכותו של אבא לאהוב את מי שהוא רוצה, כל עוד הוא עומד בדרישות החוק, ולמנוע ממנו. יש לי השגות, אם הוא איש מספיק חזק, אני מקווה שכן, כי הבעיה כאן היא לא במינוי, הבעיה היא בממנה. אגב, לא רק בתפקיד ראש שבק, בכל תפקיד ממלכתי, הבעיה היא בממנה. הממנה חשוד, הממנה חשוד, ואולי בעיני הציבור הפורשה, באי אמינות כללית גורפת.
מסכים. מסכים, הבעיה היא בממנה, אבל מפריע לי באמת שלאנשים לא אכפת לשנייה לעשות רצח אופי למישהו, לא בגלל מישהו, אלא בגלל הממנה שלו.
אז אני רוצה להגיד לך פה בקטע של 4 ראשי שבק שהעידו בפני הוועדה, שאם אני לא יודע מה הם אמרו, כן? אבל אני מקווה שהם יתמקדו בראש הממשלה ולא בזיני. כי באמת זיני, אני לא ראיתי שהטילו, ניסו להטיל בו באמת הרבה רפי, אני לא נגעתי בזה בקטע
של... מה, היה תחקיר של חצי מוסף הארץ?
אין לי, אני לא פוסל. תקשיב, אני לא פוסל, אבא שלו ואימא שלו, ודרך החינוך שבחרו לחנך אותו, אני עוד לא מצאתי שום דבר טוב בדרכי חינוך אחרות של אחרים שהתמנו. אתה רוצה את השבעה באוקטובר, אני אביא לך 50 דוגמאות. כולל אגב דבר גדול שבישראל, אתה יודע, הווסט פוינט שלנו וכאלה. עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל הקטע של באמת, אני לא יכול להטיל בו דופי כי אין לי בדל ראייה, לי בטח. לא יודע אם לאחרים, כי בפני הוועדה הובאו אלפים, והוועדה אפילו התייחסה לזה בכל 17 הסעיפים של ההודעה שלה, כולל בסעיף 16.
חוץ מי, מה זה סעיף 16?
סעיף 16 הם אמרו שהביאו הביאו בפניהם ראיות על כך שזיני, לכאורה אני אומר, לא יוכל לעמוד בפני לחצו של הממשלה, כל הדברים האלה. אגב, אחרים היו, אני מקווה, נתניהו כבר שולט כמה מספיק שנים, אני מקווה שכולם עמדו, שהדמוקרטיה לא נפגעה, כי איני יודע, ואני מקווה שגם זיני יצלח את הסוחה.
הייתה טענה שהוא עלול לרצות את מי לנסות לרצות את מי שמינה אותו. אני זוכר את הדיון בעמדת השבק בנושא גלעד שליט. היה ראש שבק שהתנגד, מינו ראש שבק אחר, נדמה לי קראו לו יורם כהן, הופ, שבק שינה את עמדתו, והוא תומך בעסקה של נתניהו, שעד היום אנחנו קוברים את המתים ממנה. ששחררו את סינואר בעסקה הזאת, פתאום שבק שינה את עמדתו, אולי זה היה לרצות את מי שמינה אותו?
אבל אני לא רציתי להקריב את שליט, בכל מקרה.
אני לא רציתי להקריב את שליט, ולא רציתי לשחרר 1,000 רוצחים.
אני גם עכשיו לא רוצה, אבל אתה תשחרר את כולם, כי אתה יודע מה שקורה, זה לא קורה כאן, אריה, זה קורה בניו יורק. כל מה שיקרה בניו יורק, ואחרי זה בוושינגטון, אתה תדע על זה, כי אתה מקושר. אתה מבין?
אני מקושר, אף אחד לא מדבר איתי, אני מקושר.
לא משנה, יש לך מספיק אמצעים, יש לך מספיק אמצעים לדעת לפני הרבה, ואני אומר לך עוד פעם, טוב מזה לא יהיה. אתה מבין? טוב מזה לא יהיה. אנחנו נפסיק את המלחמה בעזה, אתה מבין שזה הרע, הטוב שנקבל סוף סוף את החטופים, החיים, או את חלקם והשבועים, או את חלקם, וכמובן חלק מהגופות, אבל הם לא נותנים לזה להתקדם, זה ברור לי. ברגע שהסעודים והאמירטים וכל הלהקה, טוב מזה לא יהיה, ארי.
לפחות בנפשות הפועלות כרגע אני לא רואה סיכוי לצאת מזה טוב, אולי סיכוי לצאת מזה פחות רע. ונדמה לי שככל שהחמאס מתעקש, אנחנו מצליחים לעשות יותר דברים בשטח.
נראה מה אנחנו עושים עם החוטי, מריה, אנחנו מתמזמזים שם. אתמול
לא מבין למה יש חשמל בתימן.
אני כבר לא מבין.
הסבירו לי שהחשמל בצנל גם נותן חשמל לאופוזיציה. מעניין את הסבתא שלי, שלא יהיה להם חשמל. שיעבדו עם פרימוס, שיעבדו עם פתיליה.
מה שהם עושים עם פתיליה מבחינה קולינרית,
שפו. נכון, נכון.
שפו.
עכשיו, יש דבר אחד שהשבוע יכולנו להגיד עליו, אולי, זה לא נעים, זה לא נורא, זה ההכרה האירופית של מדינות מרכזיות באירופה, במדינה הפלסטינית. עד היום היו 90 מדינות לא מהמרכזיות האלה שהכירו בהם, ועכשיו יש 95 או 100 או אני לא יודע כמה, וככל שאני מכיר את הסיטואציה, אין מדינה פלסטינית וגם לא תהיה, אז זה בסדר. הם עוד יוכלו
את הכל. אני לא כל כך אופטימי כמוך, אבל אני רואה כבר את מה שנקרא שבכפר סבא צריכה להיות אוגדה עוד מעט, אבל אתה אופטימי.
לא, אם תהיה מדינה, תצטרך אוגדה בכפר סבא, בטח, אם תהיה מדינה.
לפחות אוגדה.
כן, זה ויכוח גדול, האם נתניהו ישליך את נפשו מנגד כדי למנוע את הקמתה, או שהוא עשה מה שהוא עשה אז עם ג'ון קרי, והסכים לכאורה, רק בתנאי כזה או תנאי אחר, זה עלול לעכב, ולפעמים זה לא עלול למנוע
אתה
לגמרי.
אתה יודע שאם אתה יוצא עם למשל עם, אני רציני לחלוטין ואני לרגע לא ציני, אם אתה יוצא עם למשל עם, אמיתי, בעניין של כן לא למדינה פלסטינית, זה חוצה ימין, שמאל, חרדים, אפילו ערבים, אוקיי? אפילו ערבים בקטע של, אני חושב שזה יהיה 90-10, אולי 85% מול 15% שמצדדים בעד. אין כמעט ישראלי, ללא שום השקפה פוליטית, כן. שרוצה מדינה פלסטינית על הגדרות שלו.
אפילו יאיר גולן אומר, לא עכשיו. כלומר,
לא עכשיו, זה נכון. בעוד 250 שנה.
נכון, אפילו.
אתה מבין, אני מכיר את הלא עכשיו. אבל נכון. גם כמו שאתה רואה בדרום, כל תושבי הדרום מאוחדים בקטע של פרימטר, לא של מצחיקול של איזה קילומטר וחצי, אלא הרבה יותר, של 10 במעלה, הטווח של הנוטטים, כך גם אני מניח שיהיה לגבי היוש, אבל לא יהיה כאן משאל לצערי.
לא, לא, לא יהיה משאל, ואני מקווה שהסיטואציה לא תאפשר בכלל נתניהו להתקרב לסיטואציה כזאת. טוב, בוא נאמר שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
בוקר טוב חברים, האמת היא מרתק לשמוע אתכם.
בוקר טוב אבי.
היה יום עמוס אירועים, אבל בוא נתחיל ממשהו שאולי עבר בשוליים של החדשות, כי היו חדשות. גם בתימן ירו טילי נונמם על המטוסים, גם בעזה נורתה איזה סטרלה למסוק, ואפילו מצאו רקטות בטול קרם, מה קרה?
אז קודם כל, בואו נכניס את הדברים לפרופורציות, זה לא פעם ראשונה שיורים נונמם על המטוסים בתקיפות בתימן, היו כבר את היה ירי כזה, אתמול ירו שני טילים, אחד לא התקרב בכלל למטוסים, ואחד יורט על ידי אחד המטוסים באמצעים שיש לו, ולא נשקפה סכנה ממשית ומיידית למטוסים. צהל מכיר את האמצעים שיש על הקרקע בתימן, יודע להתמודד איתם, וגם הצליח להתמודד איתם גם אתמול, כמו שהתמודד בפעמים קודמות בתקיפות בתימן.
אבי, אתה אומר לי, באמת כל שבוע, אני לא משים אותך חס וחלילה, אתה כתב צבאי, ויודע מה קורה בצבא, שצהל פועל, חיל האוויר במקרה הזה, או חיל הים, או כולם, פועלים בהתאם להנחיות הדרג המדיני. אבל הדרג המדיני, אני מתרשם, שוב, ואני לא מחה, כובל את ידיהם. לא ייתכן שיש חשמל, אוקיי, ועוד תשתיות חיוניות בחוטילנד, אוקיי, ויורים לכאן. כתבאמים שגובים חיי אדם, כתבאם במקרה הזה, אתמול טיל, אתה יודע, זה בלתי אפשרי. שום מדינה בעולם, שום דמוקרטיה או דיקטטורה או מונרכיה או אנרכיה, לא הייתה מאפשרת מצב כזה ששנה וחצי הורים עליה ללא תגובה הולמת.
אז בואו רגע נחזור אפילו למה שאתם דיברתם קודם לכן, בדברים של איפה הגענו בסיטואציה של המצב המדיני של ישראל בעולם, באומות המאוחדות ובכלל. תראו, בסוף אנחנו חלק מתוך מדינות העמים. וכשאנחנו מסתכלים על תימן, תימן מחולקת לשניים. יש את תימן שמשלת על ידי החות'ים, ותימן שהיא מדינה שהיא ריבונית חופשייה, ושיש בה ממשל שהעולם מכיר בו. חלק מהאמצעי האנרגיה שאתה מדבר עליהם, מספקים את זה גם למדינה שהיא מדינת תימן. עכשיו, ברגע שאתה תשביט את זה, אתה תשביט גם את מדינת תימן, ואתה תהיה עוד פעם מוקצה.
אני משביט את התיירות באילת, התיירות באילת, התיירות הבינלאומית באילת.
סגרו את הנמל שם.
אין לי נמל באילת שלא עובד שנתיים. זה מעניין אותי, תגיד לי. אתה יודע שנמל אילת מושבת לגמרי?
גם תעלת סואץ מושבתת כמעט שנתיים, וגם נמל עקבה כמעט מושבת שנתיים. וזה לא שאני מצפיק,
אבל זה לא, אבל האינטרס הוא לא שלי, של הירדנים והמצרים.
אבל זה בדיוק הנקודה, שאם אנחנו היינו עובדים חכם, מה שאנחנו לא עובדים חכם, ויוצרים קואליציה של מדינות מתונות סביבנו, שיש להם את האינטרסים המשותפים לנו, הרי בסוף גם למצרים, גם לירדנים, גם לסעודים, יש את אותו אינטרס לפגוע בחוטין.
אתה רואה את המצרים, כמה חכמים שנהיה, חכמים כמו יאיר לפיד, חכמים כמו גד, חכמים כמו מי שאתה רוצה, אתה רואה את מצרים עכשיו מפציצה את תימן, את ירדן מפציצה את תימן?
אני רואה את מצרים פועלת יחד איתנו, כן, יש להם אינטרסים משותפים.
יש להם, והם לא מפעילים אותם, הם, כל עוד יש מלחמה בעזה, הם לא יילחמו בתימן. הם, כשהם רצו, הם גם הפעילו גז, מלחמה לוחמה כימית נגד תימן בשנות ה-60, כשזה עניין אותם.
כשהם רצו לזרוק את חמאס מהמנהרות, הם פשוט הכניסו את הים פנימה. בואו לא נעשה מה מצרים עכשיו, אתה יודע, חסידי אומות עולם.
אז בואו, גם המצרים, אתה יודע, מתנהלים, אמר לי גורם בכיר, שהמצרים מתנהלים מעל השולחן ומתחת השולחן. לא כל מה שקורה מתחת השולחן עולה על השולחן כלפי איכות, ולמצרים יש הרבה מאוד אינטרסים גם בנושא של עזה. המצרים מפחדים מאוד על השלטון שלהם, הם מבינים שאם החמאס בסופו של דבר יהיה עם תחושה טיפה של ניצחון בעזה, נגמר השלטון של של מצרים בתוך זה, ויש שם הפיכה, ואחים המוסלמים יקחו שוב פעם את השלטון. אז לכן המצרים מתנהלים בתוך מנהד מאוד מאוד ברור. עכשיו הסיפור הזה של תימן משפיע מאוד מאוד על מצרים, אגב, כי העובדה שמצרים מושקעים בתעלת סואץ, על הכלכלה שלהם, וברגע שזה נסגר, זה פוגע להם בכלכלה, וזה מחריף עוד יותר את החוסר הציבות של השלטון שלהם, אז גם בזה אתה שואל לי, כאילו אם המצרים יקחו יד, כן, יש להם אינטרס לקחת יד בסופו של דבר. ולכן אנחנו צריכים להסתכל, אנחנו צריכים להסתכל בצורה הרבה יותר רחבה. זה שאנחנו מצטמצמים ואנחנו בועטים עצמנו,
אבל כל מה שאנחנו עושים שם בינתיים זה אפילו לא קוסמטיקה, אתה יודע, ובאמת ישראל כץ, אבל רגע, ישראל כץ מבטיח לי גיהנום, שערי הגיהנום, אתה יודע, איש פתט, ליד פתטיקה, ליד פתטיות כתוב ישראל כץ. מה בדיוק השמדנו להם אתמול? עוד פעם את המרינה שם בחודדה?
בוא נסתכל רגע, בוא, אנחנו
נכנסנו למערכה
הזאת עם תימן שהיינו עם אפס מודיעין, לא היה השקעה של מודיעין בכלום בנושא הזה של תימן.
אבל היום יש הכל.
אבי, איפה ארמון הנשיאות בתימן אתה מוצא בגוגל מפ? אתה לא צריך מקורות מודיעין בשביל להפציץ את ארמון הנשיאות, לא נגענו בהם. לא נגענו בארמון הנשיאות בתימן, בצנע, למה?
קודם כל נגענו בארמון הנשיאות בצנע.
לא נגענו בו, תסתכל על צילומי אוויר עדכניים, שלם לגמרי, ירינו באיזה מחסן ליד.
בסדר, אבל עדיין פגענו אתמול, ופגענו גם בפעם אחת קודמת, במפקדות שהיו עמוסות בפעילים חוטים, וגרמנו שם להרג לא קטן. גם אתמול היה שם הרג בהיקפים גדולים ביותר. לא סתם הם יערו להוציא את הטיל, לשגר את הטיל כתגובה.
אבי, אני לא מחפש הרג, אני מחפש דבר אחד, לא להכניס 2 מיליון איש למקלטים, זה כל הסיפור. לא רוצה הרג, תהרוג רק את הבניין של החשמל, בסדר? רק את הטורבינה או כל דבר אחר שיש להם שם. זה מה אני רוצה. אני רוצה שיתנו להם התראה לעזוב. בסדר?
אתה יודע, לפני שנה בדיוק, שנה ושבועיים, ניהלנו את השיחה הזאת להזכיר לך עם לבנון. אתה אמרת לי, למה לא משמידים את מערכות החשמל?
לא השמדנו מספיק.
רגע, אתה זוכר את השיחות האלה ביניהם?
אני זוכר, כן, אבל לא השמדנו מספיק.
ובסופו של דבר, יצרנו הכרעה על חיזבאללה בדרך מאוד מצוחכמת.
הכרעה תימדד לאורך זמן, נכון לעכשיו הם מורתעים.
יצרנו הפרדה בין האוכלוסייה בלבנון שלא מעורבת בטרור של חיזבאללה, לבין חיזבאללה. אותו הדבר גם בתימן, אנחנו חייבים ליצור את ההפרדה בין האוכלוסייה שלא קשורה לחוטים, לא רוצה להתעסק עם החוטים, רוצה לדחוק את החוטים החוצה, ויצרנו את אנחנו עושים את ההפרדה הזאת. עכשיו אתה רוצה לפגוע במערכות שיפגעו...
אבי, אתה מתחיל לדבר איתי כמו קטע שלפני ממשל צבאי בחוטילנד. אני לא צריך את זה, אני רק רוצה לנטרל את האיום. זה מה אני רוצה. אני לא רוצה להתערב בין צפון תימן לדרום תימן, בין המלך 16 דורות או 15.
כדי לגרום להכרעה הזאת, אתה צריך אלטרנטיבה לשלטון החוטי. ובסופו של דבר...
היום שאחרי, עוד מעט יתחילו לדבר איתי על היום שאחרי
בצנעא.
חלאס, מספיק עם השטויות האלה. מלחמה זה מלחמה.
רוצים ממשל צבאי בצנעא, אני לא מבין.
בין האוכלוסייה האזרחית והיטלר. הלא הקשקוש הזה הוא סתם מכירת שטויות כשאין פתרונות צבאיים. אז שילכו לפתרונות צבאיים ולא יבלבלו לי את המוח על היום שאחרי בצנעא.
חברים, קודם כל, התקיפה אתמול, ו-12 התקיפות קודם לכן, בחלקן היו יותר מוצלחות, בחלקן היו פחות מוצלחות, בחלקן נגעו בתשתיות, להזכיר לכם את הפגיעות בנמלים, בחודדה ובמקומות
האחרים. נכון, אבל יש הרגשה שנלחמים שם.
שנייה, אני חייב להגיד משהו.
עם יד קשורה מאחורי הגב.
רגע, אבי, אני חייב להגיד לך משהו, ברצינות עכשיו, אני אומר עוד פעם, משהו שבאמת יבין כל אזרח בישראל, אפילו אני. ברגע שנוטרל הסכנה, אוקיי, על בבל מנדב, שאף אחד לא ימנע, כאילו אף אחד לא ימנע מאיתנו, או מכל מדינה אחרת לעבור, תעלת סואץ, תשוב לעבודה, הכל יהיה שקט, אז אני יודע שהאיום נוטרל, מבחינתי, באמצעות נשיקות בנתניהו, לחוטי. הבנת, השאר לא מעניין אותי, וזה לא קורה כבר שנתיים. השאר לא מעניין אותי.
יש לנו עוד משפט סיום, אבי. אבי, משפט סיום.
חברים, בסוף, הבעיה שלנו היא לא בצנעא, הבעיה שלנו בטהרן. וזה צריכים לזכור תמיד.
מאחור, נפצה את טהרן. עשינו את זה פעם אחת, נעשה את זה עוד פעם. אבי אשכנזי, תודה רבה לך. שבת שלום.
תודה,
אבי.
שבת שלום.
ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום. שלום לך.
שלום וברכה, קופמן ואריה.
בוקר טוב, אריה, שנה טובה, חתימה טובה.
שנה טובה וחתימה טובה גם לכם. אני ממש מתחבר למשפט האחרון של אבי, לגבי התימנים. הייתה אמירה מאוד מעניינת באום של ראש הממשלה, אני חושב, התימני הלגיטימי, לא החוטי, אלא זה שהוא באמת תימן, והוא קרא להקים קואליציה בינלאומית, לפתור את הבעיות של ארצו, ולסלק את החוטים, והוא אומר, זה לא חבורה של חוטים משוגעים שיורים פה ושם איזה טיל. הוא מדבר על פשוט, על נשק, על מערכות נשק שלמות עצומות גדולות ואדירות שמתקדמות, שאיראן מעבירה לחוטים, שהפכו את תימן לשדה ניסויים של אפילו כלי נשק חדשים, מתוצרת האיראנים, תעשיות טילים וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, זאת באמת בעיה בינלאומית, בין שקופמן אתה אמרת את זה, זה בעיה בינלאומית גדולה, וראינו את האמריקאים נכנסים אליה ובורחים, ולא מצליחים גם לפתור את זה.
אני גם לא ראיתי את האמריקאים ואת כל ה-G8, G7, לא יודע מה כמה הם סופרים, שמטילים חרם על כל תעשיית האנרגיה של איראן, עד שיגמר הקטע של החוטים. פשוט יושבים ומסתכלים, אבל אנחנו במקלטים, לא הם.
ה-G7 דווקא מטילים, יש לך מי שלא מטילים זאת, זה הסינים, וכנראה גם ההודים.
שהם קונים מהם את הנפט שלהם למרות הסנקציות ולמרות החרמות. אבל אריאל, אנחנו עם ביקור נתניהו בארצות הברית, הנאום שלו באום היום אחרי הצהריים לפי שעוננו, והפגישה שלו עם טראמפ השבוע הבא. טראמפ בעצם ייתר את הפגישה כשאמר אני לא אתן להם לספח? זהו?
לא, הוא ממש לא יתר את הפגישה. קודם כל באמת משני ציוני הדרך האלה, כמובן שהפגישה עם טראמפ היא הרבה יותר משמעותית. תראה, האירוע של ההכרה במדינה הפלסטינית הוא אירוע לא טוב, ואני מאמין שנתניהו יגיב לו, כמובן עכשיו ברור לנו שהוא כבר לא יגיב בריבונות, אבל הוא חייב להגיב בדרכים משמעותיות אחרות, ועדיין...
איזה דרכים? רק סליחה, איזה דרכים?
נגד סגירת הקונסוליה הצרפתית והבריטית בירושלים, שזה...
תגיד, זה לא מעניין את החבר'ה בירושלים, אתה רוצה שזה יעניין את העולם?
לא, אז צריך לעניין את הבריטים ואת הצרפתים, עשיתם מהלך נגדנו, תשלמו מחיר, ככה זה עובד בעולמות האלה.
כן, אבל זה מבחינתם לא מחיר. בסדר, אז הם...
זה מחיר, לא.
אז הם ישלחו את המזכיר השני שלנו בתור אישיות לא רצויה. אבל מה ביחס למה שהציעו במשך השבועיים האחרונים, העברת שטחי B למעמד שטחי C וכו'?
רגע, אני רוצה, לפני שאני עונה על זה, להגיד משהו אחר. הדבר העיקרי שלהבנתי עומד להיות נידון ביום שני בנתניהו לטראמפ, זה למעשה תוכנית לסיום המלחמה. יש, הייתי אומר, כל האינדיקציות, וגם שלי וגם של אחרים, שבעצם זה מה שמונח עכשיו על השולחן. וויטקוף דיבר על תוכנית חדשה וכן הלאה וכן הלאה. אני לא יודע כמובן אם זה יצליח, אנחנו צריכים את המג'דונים של חמאס בשביל להגיע להסכם, אבל זה מה שמונח על כפות המוזניים. על זה נתניהו וטראמפ ידברו בעיקר ביום שני. ולכן, ופה השאלה הגדולה היא מה, באילו תנאים ישראל תסיים את המלחמה, האם באמת זה יהיה ניצחון, כמובן להביא את החטופים, האם חמאס באמת לא יהיה חלק מהשלטון, האם הרשת הפלסטינית לא תהיה חלק מהשלטון, מי ישלוט בעזה, איך יעבור לגוף החדש הזה, כנראה שלטון ערבי מוסלמי, המשפט הזה של נשיא אינדונזיה על זה שהוא מוכן לפרוס 20,000 איש שלו למטרות השלום, ועוד אמר שלום בעברית, זה משפט מאוד מעניין. אז אני לא יודע לחבר לכם את חלקי
אני רוצה לחבק אותו, אריאל, באמת, הוא נשמע, הוא נראה יהודי נחמד, אוקיי? אבל האם ה-20,000 חיילים שלו, ואני מאמין באמת ובתמין שהוא רוצה לעזור, יכולים לעמוד מול טרור שהם לא מכירים, כמו טרור חמאסי? התשובה היא לא שלושה סימני קריאה. הם לא הפתרון, הם המשך הבעיה, עם כל האהבה לאינדונזי.
אז אני אגיד לך פה שני דברים. אחד נכון, זאת אומרת, הרציונל הישראלי הוא שאין כוח אחר בעולם שיחסל את חמאס זולת צהל. ולכן קודם כל אנחנו צריכים לנצח ולחסל את חמאס, ורק אז אפשר יהיה לדבר על כוחות זרים שישלטו בעזה ויעשו בסדר ודנציפיקציה וכל הדברים האלה. זה דבר אחד. הדבר השני, שזה דווקא דברים שאומרת השרה סטרוק ביממה האחרונה, היא אומרת, רגע, אז אנחנו מנצחים, נגיד שאנחנו מנצחים את חמאס ועוזבים את עזה, אבל עוזבים את עזה לטובת מי? לטובת כוח דמוי יוניפיל? זאת אומרת, מי אמור לנהל שם את החיים ובאמת שאנחנו נוכל לסמוך עליו? וזאת שאלה טובה, זאת אומרת, אנחנו...
כלומר, גם בימין התחילו לעסוק בשאלה של היום שאחרי, אוקיי.
נכון.
כן, אבל הרי ביום שלפני, בואו נשאר רגע, יש את עזה שמלמעלה שכל העולם רואה, ואומר אוי אוי אוי, נכון? כן. יש מאות אלפי, לא מאות, עשרות אלפי קילומטרים, או אלפי קילומטרים רבועים, מתחת לעזה, בתת קרקע. נכון. שעוד נכון. לא סיימנו. את זה העולם לא רואה וגם מתעלם.
נכון, אוקיי? מאוד.
זה יכול להתפרץ עליי, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד, בוא נאמר, עד לפני כיפור הבא. מה העולם מבטיח לי ערבויות ברגע שהוא בא עם האינדונזים, המלזים, הרודזים, כדי להיזהר מהקטע הזה? מה הם נותנים לי, כולם עכשיו מדברים על ערבויות, מה הם נותנים ערבות?
קופמן, הם נותנים לך כלום ושום דבר. תראה.
זהו, ידעתי.
לפני שנדבר עלינו, בוא נדבר רגע עליהם. כמו שאתה אמרת קודם בצדק, העולם כולו משלם מחירים כלכליים, עצומים. בסדר? עליית מחירים עולמית בגלל שבא בלמנדה בסגור מפחד החוטים, והם עדיין מעדיפים לשלם את הכסף בעצמם, ולא לעשות את מה שחיוני לביטחון העולם. זה בריאה שלהם. אבל על אחת כמה וכמה שהם מוכנים להקריב אותנו. תראה, פה אני עכשיו אומר לך, עד עכשיו אתה כזה ניתוח מדיני קרק הזה, אני אומר לך עכשיו את ההסתכלות, אם מותר לי, כן, היסטורית. בסוף יש לך פה מדינות אירופאיות, מערביות, שעוד פעם, כי בדיוק כמו לפני 90 שנה, הן מרצות את הדיקטטור התורן.
שלטו בנו ורצחו אותנו, אותן מדינות, צרפת, אנגליה וגרמניה.
ומקריבים את היהודים. לפני 90 שנה הם פייסו את הנאצים, עכשיו הם מפייסים את הישראל הפונדמנטליסטי, ואתה הקורבן, ואותך מענים על המזבח. זה בדיוק מה שקורה. ההיפוך המוסרי פה, הוא לא מתקבל על הדעת. אנחנו עברנו אקט של רצח עם. אנחנו ספגנו פשעי מלחמה בלתי נתפסים. והם מאשמים אותנו בג'נוסייד. כאילו אנחנו עושים ג'נוסייד. זה הרי היפוך שהוא באמת, הוא לא נתפס.
זה אף פעם לא הפריע. אף פעם לא הפריע למדינאים להיות הכי רצחניים ולטעון בשם המוסריות. בסדר, זה מדינות, ואנחנו יודעים שבאמת אין שם חברות, יש שם אינטרסים, אבל אני מבקש לחזור למפגש העתידי בין טראמפ ונתניהו בשבוע הבא. אתה מעריך שנתניהו נאנח אנחת רווחה כששמע שטראמפ לא מרשה לו להכיל ריבונות? שנתניהו באמת לא רצה בזה מההתחלה?
אני חושב שאני אנח להנחת רווחה, אני אגיד לך משהו, אני לא חושב שנתניהו לא רוצה ריבונות, אני חושב שהוא רוצה ריבונות, אבל אני משער, שאולי גם קצת שומע, שכשהוא מסתכל על כל החזיתות שישראל פתוחה מולן, גם הצבאיות, הזכרתם את החותים כמובן, אני לא אומר כאילו את העיקר, כן, האיראנים זה לא נגמר, לבנון זה לא נגמר, שום דבר לא נגמר צבאית, וודאי עזה, כן? והחזיתות המדיניות והכלכליות, כן, לפני שבועיים הוא נתן לנו פה את נאום ספרטה והכלכלה האוטרקית, כן, אז עכשיו בעצם צריך להוסיף על כל הבעיות האלה עוד מלחמה נגד כל העולם בנושא הריבונות. אני חושב שהוא לא היה שם.
אני חושב שהוא אמר הכל בנאום בעילה, בשום דבר לא השתנה.
לא, אבל הנחת הרווחה היא שטראמפ נתן לו את התירוץ האולטימטיבי מול בן גביר וסמוטריץ'.
ונכון מאוד, והימין בכלל זה נכון מאוד. אני, לא, מה שאני בא לומר, בקטע הפוליטי עצר זאת הנחת רווחה, אני מסכים. אבל, שוב, האם בעולם אוטופי הוא היה רוצה ריבונות? אני חושב שכן. הוא בוודאי שמח לספח את בקעת הירדן ואזורי ביטחון.
אני רק רוצה לומר לכם דבר אחד. דומה, שאם באמת היה כאן, אם טראמפ היה תומך בריבונות, והיא הייתה, כל החרמות האפשריות על תרבות, ספורט, כל דבר שזז, מדע, חינוך עם העולם, היה נגמר במכה אחת. באיזשהו מקום זה נתן אוויר, אבל אני לא חושב שזה ייתן, המשחק הזה ירזיק. כי בסך הכל הימין תמיד ירצה לספח, ויש הטוענים שבצדק, אוקיי? וכל העולם יגיד, לא עכשיו, עוד 3 שנים, עוד 4, עוד 30, זה כל הסיפור.
אני... אריאל קאנה, תודה שהקשבת לנאומים שלנו.
אני רוצה להגיד ברשותכם מילה אחת בנושא באמת של הריבונות, וזאת איחוד האמירויות. זאת מדינה, איחוד האמירויות, שהיא התנגדה כמובן בחריפות לנושא של הריבונות, ואני חושב ששווה להקשיב להם. האמירויות הם בני ברית, זאת המדינה היחידה שהמשיכה לטוס לפה כל המלחמה, וכמובן לא לקחה שגרירים ולא תוקפת אותנו וכו' וכו'. ברגע שהם שמים רגל כבדה ואומרים שהם יחסמו בהסכמי אברהם בגלל צד כלשהו שאתה עושה, אני לא אומר שתמיד תודה. צריך לציית למה שהם אומרים, אבל לחברים טובים כדאי להקשיב טוב.
אריאל קאנה, תודה רבה, שנה טובה.
שנה טובה, בשורות טובות.
אנחנו אומרים שלום לאוסנת, אמו של רב סרן שחר נתנאל בוזגלו שנפל בעזה. שלום לך.
שלום לכם.
איך אחרי שיחה פוליטית בינלאומית מגיעים למחירים האיומים שאנחנו משלמים ואתם משלמים? ספרי לנו קצת על בנך.
שחר הוא אדם, הוא ילד, הוא אח, הוא בעל מדהים. הוא איש של רוח, של שירה, של מספרים, של רצינות, אבל של מלא צחוק. ילד אוהב, דואג, אכפתי. אך מסור מאוד לאחיות שלו, הוא אחד משלישייה, אחת מהשלישייה היא ילדה, הספקטרום האוטיסטי, והוא היה אך הכי מדהים בעולם, הוא ידע לדבר בשפה שלה. את ילדה שהיא רמת תקשורת מאוד מאוד נמוכה, והיא לא מדברת, והוא ידע להגיע אליה, לגעת בה. היא אהבה אותו אהבת נפש, וגם הוא אותה.
היא יודעת על אחתו?
אני דיברתי איתה, אנחנו עשינו איתה שיחה, סיפרנו לה ששחר הלך לשמור על המדינה, ולשמור על החיילים שלו, והוא נהרג. והוא מת, והוא לא יחזור יותר, ואנחנו נתגעגע, ויהיה לנו קשה, ולפעמים נזכה, אבל נהיה תמיד עם הזיכרונות שלו. בעיקר דיברנו איתה על השבוע הזה שיהיו פה הרבה אנשים, משפחה מאוד פרטית, ופתאום יהיו כאן הרבה מאוד אנשים, אז שיהיו הרבה אנשים, ושהיא תראה אנשים בוכים וכואבים, אבל זה אנשים שאוהבים את שחר, אוהבים אותנו. היא שתקה, היא לא אמרה דבר, אני לא יודעת כמה מזה יתקבל, אבל אנחנו נמשיך שוב ושוב, לנסות להסביר את האובדן ואת הדבר הגדול הזה, שאנחנו עדיין לא יודעים בעצמנו לאבד אותו.
שחר היה מפי בקבע, הוא בנה לתכנן יותר נכון על קריירה צבאית, הוא רצה להמשיך הלאה?
ממש לא. שחר היה איש העולם הגדול, היה אמור להיות לו עתיד מזהיר, הוא איש חכם מאוד, מאוד, הוא פילוסוף, הוא סיים תואר ראשון בכלכלה, הוא איש של מספרים, לא. הוא איש של משפחה מאוד מאוד משפחתי, הוא ידע שהוא צריך לסיים את התפקיד שלו, לעשות אותו הכי טוב, ולצאת מהצבא, זה היה ברור שאנחנו, שבסופו של דבר לא תהיה שם קריירה צבאית, אבל הוא נתן שנים רבות לצבא, מבחינתי זה היה להפסיק את זה קודם, אני מתחננתי בפניו ש... שיצא מהצבא. והוא אמר לי, אמא, ערכים, תודה על הערכים שנתת בי, זה לא תמיד עובד לפי מה שרוצים. הוא אמר שערכים זה משהו גמיש, דרך לשכנע אותי להבין שהוא צריך להיות שם.
נראה שהערכים שלו לא היו גמישים, היו מפלדה כמו הטנקים שלו.
ממש. הערכים שלו היו לא גמישים, וכל דרך שלי לשכנע אותו. אני פחדתי, בשביל לאוקטובר הם יצאו מכאן שחר, שני החתנים שלי, שגם הם קצינים בצבא, והבת שלי שהיא הייתה קצינת נפגעים. פשוט בשבע בבוקר, בשביל לאוקטובר, זה היה חג שכולם היו כאן בבית, והם יצאו מכאן. לפני שהם יצאו, אני פשוט נעלתי את הדלת, אני לא הסכמתי לאף אחד לצאת, אני לקחתי את המפתח ואמרתי, אתם לא יוצאים מפה. הוא חיבק אותי, הוא אמר לי, אמא, צריך. הוא הסתכל לי בעיניים ואמר, אני יודע שקשה לך, אני אוהב אותך, אנחנו מבטיחים שנחזור, אבל צריך. ואני בכיתי כל כך, ואמרתי שלא, והוא אמר שאי אפשר לחנך כל כך הרבה שנים למשהו אחד, וברגע האמת להחליט שזה לא. והם יצאו, והם נלחמו, ושחר נלחם, אפשר לשמוע את זה בפודקאסט שלו. הם חזרו הביתה, אנחנו עשינו סעודה משפחתית מאוד גדולה, וכל כך שמחתי שזהו, נתנו את החלק שלהם. אבל לא, הוא יצא שוב פעם למלחמה, וגם ביום ראשון כשהוא דיבר איתי בטלפון בשיחה האחרונה, פשוט בכיתי והתחננתי בפניו שלא ייכנס. הוא אמר לי, אמא, יש לי 60 חיילים שאני צריך להגן עליהם, להחזיר אותם הביתה להורים שלהם בריאים ושלמים, אנחנו צריכים לעשות את זה. ואני הולך.
הוא היה מפה בגדוד 77, בגדוד ששילם מחיר היום בבוקר המלחמה ההוא, כשפרצה, כשהם תקפו אותנו, ואני מבין שהוא מצא טנק, והפעיל אותו, ועשה מעשה גבורה.
בשבעה באוקטובר,
כשאיש לא נתן עוד פקודות מסודרות, והיה כאוס מוחלט, אבל הוא ראה ברור לגמרי את מה חשוב ומה לא חשוב, ואיך אפשר להציל בני אדם, ולשם הוא חתר.
בשחר, כשיש קאוס, כשיש בלגן, כשקורה אצלנו משהו בבית והכל עבוד, השחר זה איש של סדר. הוא אנליטי בצורה יוצאת דופן. הוא שלוקח את הדבר הזה, מסתכל מסביב, הוא פשוט מסתדר את זה בצורה מהירה, חדה. ופועל. אני... שלושת רבעי מההודעות הסמס שלנו זה שחר, תחזור אליי, אני צריכה להתייעץ איתך על משהו. והוא היה חוזר, ואני הייתי מדברת איתו, מדברת, מסבירה, מסבירה, ובמשפט אחד הוא ידע להעביר את כל מה שאמרתי ב-20 דקות האחרונות. וזה מה שהוא עשה שם, הוא הגיע, הוא ראה כאוס, הוא פשוט התחיל לעשות סדר.
הוא הותיר את רעייתו עדי, איך היא מתמודדת עכשיו עם הטרגדיה?
סיפור היום ונורא, סיפור היום ונורא לעדי, למשפחה, לאומה, לדעתי. ועדי מחובקת, היא אהובה, יש לנו קשר מאוד מאוד חזק במשפחה, בין כל האחים, בין שני החתנים והקלה, ועדי, היא אהובה, היא מחובקת, היא בת. ואנחנו עוטפים אותה והיא אותנו, אנחנו... יש בינינו איזושהי סימביוזה כזאת של אחד לשני, אנחנו, היא עטופה, היא אהובה, היא תמשיך להיות עטופה ואהובה, ואנחנו נהיה שם איתה בדיוק כמו ששחר היה, עם החלל המאוד גדול שהוא השאיר לנו. היא כואבת מאוד. שחר היה עמוד השדרה שלה, של הבית, וצריך ללמוד לחיות בלי עמוד שדרה, זה לא פשוט.
אסנת, אמו של רב סכן שחר נתנאל בוזגלו, תודה רבה לך שתמצאי ניחומים. כן, כן.
שחר היה איש של אחדות, הוא היה מצליח בכל דבר, בכל דרך, בצורה יוצאת דופן, גם בבית, גם בכל מקום, פשוט לאחד. גם היה ויכוח שהיה נראה שאין, אי אפשר להתחבר, שהקצוות לא התחברו, הוא ידע לתת לכל אחד הרגשה שהוא נשמע, ולהגיע לאחדות ולהגיע לפתרון. אני מבקשת מכולם, תסתכלו בעיניים של אחדות על כל אחד אחר. תקיימו את הצוואה שלו, הוא הלך מתוך מקום של אחדות.
הלוואי שנזכה לכך, ושנתאמץ לעשות את זה. אסנת, תודה רבה לך. תמצאו ניחומים בבניין המשפחה, בבניין הארץ. תודה רבה לך. ואנחנו, מה שנקרא, מעבר חד. שלום ובוקר טוב לתת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד מערכה הגנה אווירית. שלום לך.
שלום, אחרי מעבר חד, אחרי הדברים של אסנת.
תשמע, איזה אישה, איזה עוצמות יש בה. אתה מבין מאיפה הילד קיבל את זה?
כן, כן. לצערי אנחנו מגלים את זה בעשרות או במאות אחרי שהם נופלים.
כן. שכתבם פגע באילת, והיו גם נפגעים קשה ונזקים. ועכשיו אומרים שיורידו את מגן אור, את מערכת הלייזר לשם, ואני שואל, מה רע בתותח וולקן אחד על הגג של המלון הכי גבוה באילת?
לא מרשים בהאג. מטריף...
מה?
לא מרשים בהאג ובכל מיני מקומות.
לא מרשים, לא, אבל אתה רואה אזרחים מצלמים את הכתבם הזה, טס לאט נמוך, מה שהם רואים גם הוולקן היה רואה ומוריד אותו, לא?
אנחנו רוצים ישר לפתרונות המיקרו-טקטיים, אתה מדבר עם אחד שגדל להתגייס לוולקן, ואני לדעתי גם היום אחרי 40 שנה יכול להפעיל אותו.
אבל היום יש להם מקם, לא?
אז זהו שלא, ואני לא חושב שאנחנו צריכים לחפש את הפתרונות בעבר, למרות שלפעמים פתרונות העבר הם גם עוזרים להווה ולעתיד. תראה, יש פה מציאות מורכבת, האיום של הכלי טייס הבלתי מוישים, התוודענו אליו בשנתיים האחרונות, אבל הוא היה פה כבר נוכח לצערי עוד לפני. הוא היה ויהיה אתגר גדול מאוד, הוא מתחיל בגילוי שלה, אם אתה לא מגלה את הכלים האלה מספיק בזמן, מספיק מוקדם, אתה לא מניע את כל שרשרת המענה שבסופה אתה מיירט את הכלי הזה, ובאמת אתה גם מטריע לאזרח, ולפעמים, כמו במקרה של אלת, הגילוי, גם שהוא מאוחר, הוא מאפשר את השתיים וחצי דקות לאזרח להתמגן, ושאלתם בצדק מה עושה האזרח בשתיים וחצי דקות האלה, ולצערי, הנרמול של השגרה הזאת, זה החוטים האלה, מה יהיה כבר, ממשיכים בשגרה ולא מתייחסים להנחיות. אני חושב שמי שהיה צריך את קריאת ההשכמה הנוספת הפעם יודע כמה, מבין שכן, צריך להתייחס ברצינות, זה מציל חיים, המשמעת האזרחית, היא נדרשת גם שנתיים כמו ביום הראשון.
צביקה, עד כמה הכלי הזה, הבלתי מאויש, מונחה על ידי איש, כי בסך הכל ראינו במסקי הטלוויזיה, אתה יודע, את כל התמרונים, מסוקים היו באוויר, ברור שכל מערכות ההגנה האווירית, ועדיין הוא חמק מהם למעלה, למטה, חצה גם את הגבול מירדן למטה.
במקרה האחרון, מסוקים ומטוסים לא היו באוויר, כי הגילוי היה מאוחר, כשאתה מגלה אותו פעם ראשונה, שלוש דקות לפני שהוא מגיע לידו, אז זה לא זמן שהוא אפילו לא מינימלי כדי להזניק את המסוקים והמטוסים שיחסית נמצאים בקרבת מקום למרחב העיר אלעד. במקרה הזה היו רק את מערכות ההגנה מהקרקע, כיפת ברזל, וראינו בסרטונים שגם פה המיירטים אין הרמטיות ואין תעודת ביטוח ואין 100%. אבל צריך להסתכל פה על התמונה הכוללת והגדולה. ואני רוצה לשים פה כמה מספרים כדי לצבוע את המציאות הזאת, והפרופורציות הן חשובות גם אחרי אירוע כזה, שבו התוצאה היא תוצאה כישלונית, אין דרך אחרי לתאר אותה. תראו, מתחילת אוגוסט, אנחנו קצת פחות מחודשיים, ירו החוטים 27 כלי טייס בלתי מוישים ו-12 טילים, הטיל ה-12 היה אתמול בלילה, מתחילת המלחמה, יותר מ-160 כלים כאלה ויותר מ-100 טילים. זאת אומרת, יש פה איום שהוא איום ממשי, זה לא תורדני, זה לא כזה שהוא שולי, יש פה איום משמעותי שמדינת ישראל לומדת להתמודד איתו. והלמידה הזאת מחייבת אותנו להערכות אחרת. יש לה מרכיבים צבאיים, הגנה והתקפה, ראינו גם את התקפה אתמול בצנה, אבל התחילים להיות לו מרכיבים נוספים, של יכולות מודיעיניות שהן יודעות לסגור מעגלים בזמנים קצרים, של בנייה של קואליציה אזורית, ערבית ובינלאומית, שאנחנו חולקים את אותם אינטרסים ואותם איומים. יש כוחות אופוזיציה בתוך תימן שצריך רגע להכין אותם ליום שהם ידעו להיות באמת אופוזיציה משמעותית. רק אם נעשה פה מערכה שנשלב את כל שלושת הכוחות האלה, נוכל להתמודד בצורה יעילה עם האיום הזה.
הזכרת את הקואליציה האזורית ודיברנו עם אבי אשכנזי על זה. אתה רואה את סעודיה, את מצרים, את ירדן יורים בחוטים עכשיו?
מניסיוני לא קטן, לא רב, אבל יש הבדל גדול מאוד בין מה שהמדינות השכנות שלנו מדברות בחדרים הסגורים, לבין מה שהם נועמים בפודיום לאנשים שלהם. אגב, אנחנו די לקחנו את התכונה הזאת מהם. בסוף אנחנו חולקים פה איומים משותפים, אנחנו חולקים פה אינטרסים משותפים. מי היה מאמין שבאפריל ובאוקטובר שנה שעברה, הירדנים ירתו כלי טייס בלתי מיישים מאיראן בדרכם לישראל. אתה היית מאמין בזה?
אבל הירדנים כבר עזרו לנו גם במלחמת המפרץ.
לא, ולכן אני חושב שגם פה...
יש כאן שותפות של אינטרסים, זה דבר אחר. אני לא רואה פשוט הקואליציה הזו כל כך מהר כמה. היא נוח להם אולי כך.
אני לא חושב, מצרים סובלת מאוד מזה שתעלת צועט.
היא סובלת שנתיים ושותקת.
היא שותקת כי יש פה אינטרסים אחרים, ותמיד איזה אינטרס גובר על השני.
לכן שאלתי באיזון האינטרסים הזה, אם אתה רואה את מצרים נלחמת
הסעודים מפצים אותם על כל הפסד מסואץ.
אני חושב שהיא נפעל בחוכמה, בסוף יש פה איזה מגדל קלפים, שלפעמים קלף אחד מקריס מהביא איתו דברים נוספים, ויכול להיות שהאירוע של עזה פותר איתו דברים נוספים. מי נורמליזציה עם סעודיה שמביאה אותם להיות איתנו גם בציר שפועל נגד החוטים, ואולי גם את סוריה שמביאה אותנו לשמור על האינטרסים שלנו שאיראן לא תהיה עם דריסת רגל בסוריה, וזה יבטיח את היציבות של ירדן, והרבה מאוד דברים שקשורים לביטחון הלאומי שלנו.
צביקה, אבל ברמה של הביטחון האזרחי שלנו, במקומות כמו אלעת או אחרים, האם מערכת הלייזר, אתה יודע, באמת תוצב שם, היא הפתרון האידיאלי כרגע לכתב"ם עם טילים בכל הסלט הזה.
ראשית למיטב הבנתי, ואני חושב שהיא יותר מההבנה, לא מדובר פה על מערכת הלייזר שכולם מדברים עליה, על אור איתן, אותה מערכת עתידה להיפרס מתישהו בשנה הקרובה. מדובר פה על יכולת אחרת שהיא לא חלק מהמענה השלם, ואין ספק, ככל שתוסיף עוד יכולות ועוד מערכות, אתה צריך לסגור את הפערים, לעולם יישאר פער, כי יש פה מציאות מורכבת, היא גם משתנה, יש פה צד שני, שהוא צד שני אינטליגנט ולומד, למרות שהם חוטים שנוטים לזלזל בהם, הם מתקנים ומשנים את מאפייני הטיסה, את פרופיל הטיסה, את הנתיבים שלהם, הם עושים אירועים משולבים של מספר זירות, מספר כלים, יש פה ארגון לומד שמאתגר אותנו, הוא לומד אותנו, אנחנו לומדים אותו, יש פה תחרות של למידה, יש פה מרוץ של התחמשות ויכולות, הוא אף פעם לא יגיע ל-100%, וגם שאנחנו עומדים היום על מעל 95-96% אירועות, זה באמת לא מעניין, כי בסוף אתה מסתכל בסוף על האירוע האחרון, שמתחבר לאירוע לפני שבוע, והוא רצף שהוא רצף מטריד, שצריך לראות איך סוגרים את הפינה הזאת, אבל האם זאת הפינה היחידה? תשובה היא לא.
נכון. תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ, לשעבר מפקד מערך הגנה אווירית, תודה רבה על הדברים האלה, שנה טובה.
תודה לכם.
הגענו לסוף השעה הראשונה, ערכו והפיקו אותנו שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחראית על השידור שקד מורג, ואנחנו ניפגש
עכשיו ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
נפתחנו וחזרנו, וגם את השעה הזאת עורכים ומפיקים שער פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחראית על השידור שקד מורג, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לרב סרן במילואים יצחקי גליק, ממייסדי תנועת המילואים אל הדגל, שלום לך.
שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
אני בסדר, רון קופמן איתנו, הוא גם יחסית לרון, בסדר. ואתם עקבתם ונפגשתם שוב השבוע עם חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, שעוסק בחוק הגיוס. יש חדשות? קיבלתם רושם שמשהו זז?
אז אני תן לי לתקן אותך. בועז ביסמוט וועדת חוץ וביטחון לא עוסקת בחוק הגיוס. לצערנו הרב, היא עוסקת בחוק פטור לגיוס, וזה לא עניין רק של, אתה יודע, סמנטיקה ולהגיד סיסמאות, אלא היא עוסקת באיך מסדירים את מעמד בני הישיבות. וזאת האמת, בזה החוק מתעסק, בזה הדיונים מתעסקים. הם לא מתעסקים באיך מגייסים.
אז מדוע אתם נפגשים איתם, יצחקי?
אז אני אגיד, קודם כל, אני השבוע, לצערי, לא הייתי בוועדות חוץ וביטחון, אני חרשתי קצירים של עזה, אתם מדברים איתי אחרי לילה לבן ששוב הייתי בעזה, אני נמצא כרגע במילואים, ושבוע שעבר, זו הייתה בעצם ההופעה האחרונה שלי, הגעה האחרונה שלי לוועדת חוץ וביטחון, ואמרתי להם, אתה שואל אותנו, אנחנו מגיעים כדי לוודא, וזה מה שדרשתי מחבר הכנסת בועז ביסמוט, שלא יעבירו חוק במכתף כשאנחנו נמצאים באמצע לחימה, כשאנחנו עוזבים את הוועדות ולא יכולים להגיע ונכנסים לתוך עזה. כי הרגשנו שהולך ונתפר פה איזשהו חוק מאחורי הקלעים, אנחנו רואים את יושב ראש הוועדה, נפגש עם הנהגה אחרת.
אבל אני אומר שוב, תוך
עיני הוועדה לבריתות של ראשי הישיבות. ואנחנו מרגישים שתופרים לנו.
יצחקי, כל מה שאתה אומר, אתה צודק, אין בכלל, אין עוררין, כן? אבל אי אפשר, זה המציאות לא יכולה לערער את זה, אבל אנחנו מתעסקים פה באמת בוועדה, ששוב, היא לא תפקודית, גם היושב ראש שלה לטעמי לא מתאים לג'וב הזה, זה גדול עליו באלפי מידות, ויש לו בוס, שהוא ראש הממשלה נתניהו, וזה הכיוון, כל הטענות, לא טענות, כל הנתונים שהעלית, הם נתונים שחקוקים בסלע, והוא צריך לתת את התשובות, לא ביסמוט ולא אף אחד אחר מהמאה ה-20, באגם הדרק.
אז קודם כל זה נכון, הטענות הן גם כלפי ראש הממשלה, אבל ביהדות יש דבר כזה שנקרא סור מרע ועשה טוב. אנחנו מבינים שבקונסטלציה הפוליטית הנוכחית, עשה טוב ויצירת חוק גיוס אמיתי, שיסדיר את נושא שירות המדינה במדינת ישראל אחת ולתמיד, באופן רחב, יהיה לו קשה מאוד לעבור. אבל מצד שני אנחנו צריכים גם למנוע את זה שיעבור פה חוק רע. כי בסוף אנחנו יוצאים בראש הלוחמים, ואנחנו מבקשים אנשים להתגייס פעם אחרי פעם, ואנחנו לא יכולים רק לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, תתנתקו לחלוטין ממה שקורה באזרחות. בסוף הדברים מרובבים, אני אגיד לך, אני כל פעם אנחנו...
צחקי, המשטרה הכחולה, המשטרה הכחולה, בהוראת השר שלה, או המפכ"ל שלה, אני אין לי בדיוק מי נתן את הפקודה, כבר לא עוצרת יותר עריקים. מהחברה החרדית.
אתה בטוח? יש...
לא, הם הודיעו רגע שנייה, הם הודיעו כבר לפני 3 שבועות שזה תפקיד של המשטרה הצבאית, אולי מבחינת צדק, אולי מבחינת משהו אחר, הם לא עוסקים בזה. מכל המעצרים של המשטרה הכחולה בחודשים האחרונים, 110 חרדים שנעצרו הגיעו לבקים וחוילו, עובדים עלינו בעיניים, עובדים עלינו בעיניים, משקרים אותנו מעל כל במה.
רגע, זה אני רק אומר, יש פה שתי דברים. אחד זה קודם כל אתה אומר בנושא האכיפה, ואתה צודק, צריך לעשות צעדים בנושא האכיפה. דרך אגב, אנחנו בעד, אנחנו מדברים על חוק הגיוס, אנחנו מדברים על חוק גיוס אמיתי, אני והשותפים שלי בלדגל, כתבנו את חוק יסוד הגיוס. לא כתוב שם המילה חרדי, לא מופיע שם גם המילה חילוני וגם לא המילה דתי-לאומי. מדינת ישראל צריכה לייצר מצב שבו בן אדם שמשרת הוא זכאי לזכויות ולהטבות ולדברים הטובים שיש למדינת ישראל להציע. ומי שלא, יצטרך לחיות כמו אדם שחי בארצות הברית, בברוקלין, ואם הוא רוצה לחיות חיים אחרים ולא לקבל זכויות מהמדינה, אז הוא יחיה חיים
בין הזכויות שאתם רוצים לשלול.
אנחנו לא רוצים למלא את בתי הכלא באנשים.
הבנתי, אבל אני שואל אם אתם מדברים גם על זכות בחירה.
לא, אנחנו בלדגל לא מדברים על זכות בחירה.
למה לא? למה לא? אבל הם...
רגע, רון, תן לי לענות. אנחנו רוצים שהדיון הזה יהיה דיון ענייני. בסדר? לאנסים ורוצחים לא שוללים את זכות הבחירה, בכלא יש להם זכות בחירה, בסדר?
הגיע הזמן לשלום.
אני גם אומר שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית עדיין, בסדר? גם עם הרפורמה וגם בלי הרפורמה. בית המשפט העליון בחיים לא יאשר, וגם המצב הדמוקרטי במדינת ישראל לא יאשר לשלול
מהם. יצחקי, אני חייב להגיד לך משהו, יצחקי שנייה.
תן לו לגמור משפט.
תן לי להשלים, חבר'ה, אתם שואלים. אני מבין שזה נושא נורא טעון, תאמינו אני מגיע אחרי לילה לבן בעזה, אני גם כן צריך לחדד את המוח, אני אומר. אנחנו רואים אבל שהסיפור של התמריצים הכלכליים הוא אפקטיבי. בחודשים האחרונים, אמנם זה עדיין בכמויות קטנות, אבל זה הכפיל את עצמו את הגיוס של החברה החרדית בעקבות ההשלכות הכלכליות של נושא המעונות ונושאים נוספים ושלילת תקציבים מישיבות. אנחנו יודעים שב-2003 מה שהוציא את אוכלוסיית הנשים החרדיות לעבודה, זה היו מה שנקרא הגזרות הכלכליות של מי שעומד היום ברשות הממשלה. ולכן אנחנו מבקשים שזה יהיה הנושא המרכזי, התמריצים הכלכליים. אנחנו חושבים, זה לא רק עניין של דרך אגב, זה לא שקונים אותם בכסף תמילים, זה לא שקונים, זה לשלול גם את היכולת בנושאים של ביטוח לאומי ובנושאים של הקמת עמותות ועמותות שלא יוכלו לקבל סעיף 46 אם הן תומכות בהשתמטות. ויש המון 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 דברים שהכנסנו שבעצם זה יהיה להיות אזרח שלא יכול ליהנות.
אבל לא הכל התקבל, אז אני רוצה באמת להתמקד בדבר אחד. כן, לא, אני בעד, אני גם תומך. אבל שוב, צריך להיות ממוקדים, לא ייתכן שנבחרי ציבור מטעם החברה החרדית יישבו בממשלה או בכלל במליאת אגם הדרק ויצביעו בעד שיגור חיילים למלחמה, אוקיי, על פי חוק.
אתה נוגע פה כאשר... בנקודה.
רגע, רגע, פה, כן. רגע, רגע, והם יישאו, יקבלו רק את הזכויות כמו להצביע. אין בעיה, אתם לא רוצים להיות חלק מהמשחק? אני לוקח לכם את כל הזכויות שישנן, כולל הזכות לבחור.
כן, יצחקי אמר שהסיכוי שבגץ יאשר את זה, אבל בוא נתקדם.
לא, אז אני כן רוצה לגעת בנקודה האחרונה שרון דיבר עליה, על האם החרדים יכולים לשבת בקבינט ולשלוח חיילים על מלחמה. תנועת אל הדגל, שאני עומד בראשה, אנחנו בסוף מבינים, וצמחנו באמת מתוך השטח, אנחנו לא אנשים פוליטיים לפני המלחמה. אבל אנחנו הבנו שחייבת לצמוח פה מנהיגות שתאחד את הכוחות הציוניים. כשאני קפצתי לכפר עזה בשביל העשירי, ישבו איתי ברכב, מתנחל, בחור עולה חדש מראשון לציון, ודוקטור מבאר שבע שהיה יוצא לצמתים בקפלן, ואני בכלל מקרני שומרון מההתיישבות, זה קור מחצבתי, זה אנשים שקופצים ולוקחים על גבי בית המדינה הזאת, ואין אנשים צריכים לקבל את ההחלטות על גורלה, על זה אני מסכים איתך. ולכן לנו היה ברור ודרשנו את זה, לצערנו מצפצפים עלינו, ולכן ברור לנו שיקום פה גם כוח פוליטי חדש שיחייב את איחוד הכוחות הציוניים. זה חייב לקרות, בין אם זה יהיה אנחנו בין אם זה יהיה אחרים, זה לא משנה. צריכה לקום פה מנהיגות חדשה שתהיה מרכז כובד לכוחות הציוניים ותאחד אותם ותקום פה ממשלת אחדות ציונית. זה לא עניין של הסכמות רחבות, זה עניין של הכרעות, לקבל בדיוק את ההכרעות שאתה מדבר עליהן. מי שולח חיילים לקרב, איך אנחנו עושים כוחו גיוס, איך אנחנו מצילים את הפרויקט הציוני וגורמים לו להתקיים לעוד 50 שנה. וזאת משימת חיינו, כי אתה יודע, בסוף כשאני עוזב את חמשת ילדיי ואת אשתי ונכנס לעזה ומסכן את עצמי, אז אני אומר עצמי, לא יכול להיות שאני מסכן את עצמי רק כשאנחנו במלחמה ובצרה, אלא צריך מה שנקרא לי לפעול גם בחיים האזרחים. וזה גרם לתנועה, יש היום תנועה מאוד מאוד גדולה של הרבה אנשי מילואים וגם שמצטרפים אלינו באל הדגל, של אנשים אומרים, זה לא יהיה רק במילואים, זה גם באזרחות וגם בשדה הפוליטי, אנחנו נביא את הציונות הזאת לקדמת
המחזר. שאלה קצרה ממש, עם תשובה קצרה, בוס ביסמוט מנע מאנשי אחים לנשק, שגם הם לכאורה נלחמים על שירות ועל נסיעה בנטל, מנע מהם לדבר בוועדה. מבחינתך זה בסדר? כי הם הטיפו לסרבנות, או שזאת השתקה של מישהו שנאבק על עניין נכון?
אז אני אגיד לך משהו, בסדר? אתה רוצה תשובה קצרה, אבל זה חייב להיות בשתי נקודות. אחד זה הנושא של גם של סרבנות, גם של סרבנות, וגם סיפור הפסקת ההתנדבות, זה דברים שפוגעים בנו בצורה קשה ביותר, ואסור לקבל אותם. יחד עם זאת, יש פה צביעות גדולה, שלא נותנים לדבר בוועדה, כי בסוף גם האנשים האלה, למרות החטא שהם עשו ערב
המלחמה, ועדה פוליטית וסרוכה,
יצאו לי לכם, לעומת זאת נותנים לאנשים שמעודדים השתמטות בפועל, לא רק חברי כנסת, אני יושב שם בוועדה, יושבים שם אנשים שהם תומכים בהשתמטות כללית של מגזר שלם, ולהם נותנים לדבר, ולכן יש פה צביעות. או שאתה לא נותן לאנשים שהשתמטו וסרבו לדבר בכלל, או שאתה
מאוד.
לא עושה ויפה ונותן קולות לכולם. רב
סרן במילואים יצחק יגליק, תודה רבה לך, שבת שלום, שנה טובה. אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את תת-אלוף במילואים ארז וינר, עמית מחקר במרכז לאסטרטגיה ICGS, לשעבר עוזר הרמטכ"ל וראש צוות התכנון המבצעי בפיקוד דרום. שלום לך.
שלום.
שלום ארז. טראמפ מציב תוכנית 21 נקודות, לא ברור לי מה חמאס יגיד, אולי יגיד, אולי כבר אמר, כן, אבל, והפוך את התוכנית למשהו, לאותו דבר ישן שאנחנו לא יכולים לקבל. השאלה היא, האם ישראל יכולה לקבל תוכנית שאומרת, הפסקת לחימה נסיגה מעזה לפני שחמאס מתפרק מנשקו והרצועה מפורזת?
במילה אחת התשובה היא לא. אנחנו מבינים היום יותר טוב מבעבר שכל עוד חמאס קיים ברצועת עזה כארגון צבאי וכשלטון, וגם אם מחר הוא רשמית לכאורה יתפרק משלטונו ולהישאר עם נשקו במודל חיזבאללה טרום הפעילות הצבאית בשנה האחרונה, אזי אנחנו נמשיך להיות מאוימים ונמשיך להיות בסכנה, בטח ובטח שכל הפסקה כזאת תלווה בהכנסת סיוע בלתי מוגבל, בשיקום הרצועה, ואנחנו כבר יודעים שהבטון שנכנס לרצועת עזה הולך למנהרות, הברזלים שנכנסים לרצועת עזה לא הולכים לצינורות השקעה, אלא להקמת רקטות וטילים, ולכן חד משמעית, ואני לא חושב א' שטראמפ ישים תוכנית שכזאת שתסכן את ישראל, ואני לשמחתי גם יכול לומר שהאבל של החמאס בדרך כלל הוא כזה, שהוא מפיל כל תוכנית עוד בדרך.
אתה יודע, אנחנו מתייחסים לטראמפ כאל ישות מיתית, אבל יש לו עוד 3.5 שנים במשרד, וצריך גם להתכונן הלאה, כדי שלא יקרה מה שקרה לנו. ואני שואל אותך, מה בתור אחד שמכיר את הגזרה טוב מ-99 פסיק בציבוריות הישראלית, מה אנחנו עושים עם אותם מספרים שדובר צהל מפרסם, 670, 740, אלף מתושבי העיר עזה, כבר נסוגו דרומה, איך מטפלים בהם? זה חתיכת מצבור של אנשים, שאם אנחנו לא ערוכים ולא נערכנו יותר, אנחנו נטפל בו, הכל יתהפך עלינו.
תראה, קודם כל, שאלה טובה מאוד, אני אזכיר, שאם אנחנו מסתכלים בשנתיים האחרונות, אז מדינת ישראל, צהל, כבר הניע למעלה מיליון איש מצפון הרצועה דרומה. בתחילת המערכה, לאחר מכן 300-400 אלף איש מחאן יונס, דרומה ומערבה, כשנכנסנו לחאן יונס. לאחר מכן, לפי מספרים שהפלסטינים מספרים, 1.4 מיליון מרפיח, כשנכנסנו לרפיח במאי שעבר. לאחר מכן, ברגע שבהסכם האחרון פתחנו את ציר נצרים, חזרו צפונה כמה מאות רבות של אלפים, 700, 800, לא נריב על המספר, ועכשיו עוד פעם 700,000 איש נעו דרומה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בטח היום, שכבר זה לא לצאת מבית מסודר ומורגן, אלא לנוע עם האוהל ממקום אחד למשנהו, אתה מדבר כבר על סוגיה אחרת. ברצועת עזה יש תשתית הומניטרית של הרבה מאוד ארגונים וגופים בינלאומיים, מאוד מאוד רחבה. אחד מהדברים שהכי פוגע ביכולת לטפל בסוף באזרח, הוא החמאס. אפילו לפי נתוני האום, 94% מהסיוע שנכנס בצורה בלתי מבוקרת לצפון הרצועה בחודשים האחרונים, נבזז על ידי החמאס ונשאר לשליטתו, ואם וכאשר יש רעב, הוא לא בגלל להיעדר מזון, אלא הוא בגלל חלוקה לא שוויונית, שנשלטת על ידי מי שאמור לטפל באוכלוסייה שהוא אחראי אליה. צהל כן פעל לאט מדי, בצורה איטית ולא מספיק נמרצת, להקים חלופה, אחרי שהייתה התנגדות נחרצת לממשל צבאי, הוקם אותו ארגון, אותה קרן, GHF, שהתחילה לחלק מזון בדרום הרצועה. העסק הזה עובד היום אחרי קצת מחלות ילדות בצורה חלקה. יש חלוקה מסודרת, האוכל מגיע לאזרח בקצה, ולא לחמאס, ולא לאף אחד בדרך שגוזר קופון, ולא לסוחרים.
יש לנו ביקורת, ארז, על הנסוגים דרומה, אם זה אנשי חמאס, אם הם חמושים.
אין לנו שום ביקורת. ההחלטה לתת להם בשלב הזה לצאת דרומה הייתה בגלל שהיה חשש מאוד מאוד גדול שאם נעשה ביקורת ונקזים ובקרה בדרך, הם לא ייצאו, והיה גם כוונה ורצון שהם ייצאו ויענו דרומה, וגם חלק מהחמושים, אבל גם אולי חלק מהחטופים, וככה יקל לנו את הלחימה בצפון. בסך הכל, אל מול כל אותם תרחישי אימים ומפחידים, שאמרו שאף אחד לא יצא והחמאס לא ייתן, והחמאס קראו לאנשים להישאר וללחם את טיפת דמם האחרונה, ואז היה מבצר, 700 אלף מתוך 850, אולי 900 אלף שהיו בצפון הרצועה כבר יצאו, 750 כבר אומרים, נשאר גרעין קשה מסוים, וגם חלק לא
מותר. אנחנו מחכים שכולם ייסוגו דרומה לפני שאנחנו נכנסים בכוחות בלימפטימה?
לא, אנחנו מתקדמים. ההתקדמות היא איטית וזהירה, לדעתי איטית מדי בחלק מהמקומות, משתי סיבות, או משלוש סיבות. סיבה ראשונה, הבטחת הכוח, מאחר שהחמאס היה הרבה מאוד זמן מאז נסיגת צהל בינואר מציר נצרים וחזרה לצפון, לחמאס היה הרבה מאוד זמן להכין מטענים, מלכודים, וכדומה. הצהל נערך הפעם בצורה באמת טובה, עם כמות אמצעי הנדסה מאוד מאוד משמעותיים, והוא נכנס והוא פועל והוא מפעיל לפני הכוחות עוצמת אש ועוצמת יכולות הנדסיות כדי לצמצם את הפגיעה בכוחות, ועד עכשיו לפחות בצפון הרצועה לא ראינו נפגעים מטענים, ראינו לצערנו נפגעים אחרים. דבר
צלפים,
השני,
נונטטים.
נכון, 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 אבל שוב, אתה יודע, כל דבר הוא בסוף בפרופורציה למה שהפחידו אותך ולמה שאמרו לך, למה שסיפרו לך. בסוף, הלחימה עד כה, פנים מול פנים, או מה שנקרא, לחימה ישירה בצפון הרצועה, במרחב הרזה, מאז שצהל חזר ללחם במסגרת מה שנקרא מרכבות גדעון 2, היא מינורית. זה כמובן נורא ויום להגיד את זה, שיש לך בסוף הרוגים בקצה.
יש בסוף הרוגים, ודיברנו עם...
אבל אתה חד משמעית, שלא ישתמע שאני חס וחלילה מזלזל או מקטין, זה באמת נורא והיום, אבל אני אומר, כל דבר שאתה מסתכל עליו עכשיו מלמעלה, ואתה אומר, מה אמרו לך שיש שם 8,000, 10,000 מחבלים, שנערכו, שהתמגנו, שהתארגנו, אתה רואה שבסך הכל, זה הרבה פחות מה שהפחידו. אז אחד ההתקדמות האיטית היא הנדסה, כוחות, מטענים, אש, כדי לצמצם. הדבר השני הוא התקדמות זהירה, כי אתה בעצם רוצה להבטיח את שלומם של החטופים, שנמצאים בנקודות כאלה ואחות בצפון הרצועה. והדבר השלישי, וזה אני אומר קצת פחות בשמחה או בפחות, שבסוף הרושם הוא שהמטה הכללי של צהל עדיין רוצה לראות אולי כן תהיה עסקה, אולי בעצם מישהו יעצור אותנו לפני ובוא נראה, וחבל מה שנקרא ללכת קדימה מהר מדי.
כן, כך זה נראה, אבל היה ולא, זה עניין של שנה וחצי, שנתיים.
לא, מה פתאום, את העיר עזה צהל יכול לכבוש בימים ספורים, אם הוא רוצה לעשות זה בצורה יותר זהירה ומדודה, אז בשבועות ספורים. זה לא אומר שגמרת את המחבל האחרון ואת המנהרה האחרונה ואת הקלט שאחרון. תאיר עזה,
ומה אז מבחינה צבאית, מה קורה אחרי? יש ממשל צבאי? אין ממשל צבאי?
זאת בדיוק הנקודה החשובה ומשמעותית. כולנו מתעסקים לצערי, העיר עזה והעיר עזה ולכבוש, והתקדמנו עוד רחוב X ועוד רחוב Y. התוכנית שהונחה על שולחנו של יאז זמיר שנכנס לתפקידו, והתוכנית שהונחה עכשיו בעל שולחן הקבינט בכניסה, לפני הכניסה האחרונה לעיר עזה, יש בה ארבעה רכיבים. העיר, כיבוש העיר עזה הוא רכיב אחד, כי כשאתה מסתכל על כל המקרים הידועים בהיסטוריה העולמית, שבה צבא סדיר ניצח טרור וגרילה, ממלחמת הבורים ועד היום,
בלי כיבוש טריטוריאלי זה לא הלך.
לא רק זה, לא רק זה, זה רק חלק אחד. זה שליטה במשאבים, במקרה הזה שליטה בסיוע הומניטרי, זה שליטה באוכלוסייה, זאת אומרת מי ששולט באוכלוסייה, במקרה הזה הצורך לא רק להניע את אוכלוסייה דרום כמו שקורה עכשיו, אלא להפריד בין האוכלוסייה לבין הטרור, להעביר אותם לאותה עיר או ערים הומניטריות בשטחים שצהל כבר שולט בהם, להעביר אותם לשטחים בשליטת חמולות כאלה ואחרות. תיאסר אבו שבא, בלי ששמנו לב, הארס הקטן הזה, אותו בדווי, שהוא לא צדיק והוא לא ציוני, הוא כבר הקים סוג של מדינונת בדרום מזרח רפיח, 80 אלף תושבים כבר במדינה שלו, מקבלים סיוע הומניטרי נאות, מקבלים חשמל, מים, אפילו הקים עכשיו מערכת חינוך. יש מקביל שלו שכבר מתחיל לפעול באזור חאן יונס, שמעתי אתמול שכבר יש בצפון הרצועה גם עוד איזשהו מישהו כזה שקם, והיו יכולים להיות הרבה יותר. הם ישבו על הגדר זמן רב כי הם פחדו מעסקה, והם פחדו שישראל עוד פעם תצא ותשאיר אותם במודל צדל, ולכן זה שליטה בסיוע, שליטה באזרחים,
כל אלה זה היריבים והאויבים של העוד 5-10 שנים, כן?
יכול להיות.
נכון, אתה צודק לחלוטין, אבל בסוף אתה יודע, הפתרון הנכון, המקצועי, הצבאי, הוא ממשל צבאי. מאחר שגם הרמטכ"ל הקודם וגם הנוכחי לא רוצים להפעיל ממשל צבאי, ולדרג המדיני קשה מאוד לאכוף, כשהצבא שם מספרים ונתונים ודברים שמאוד מאוד מפחידים, אז היית מחפש חלופות, ולכן הקרן, אותה GHF, היא חלופה אחת, חמולות היא חלופה שנייה, ועוד חלופות נוספות שבסוף יכולות לאפשר שליטה בשטח. שליטה
אבל מפשוט. אנחנו לא יכולים לסמוך רגע, על כל מיני גופים זרים משהו. שיעשו את העבודה שלנו.
לא, אנחנו לא סומכים
על אף אחד. בטח לא במצב הנוכחי.
לא סומכים על אף אחד, אנחנו משתמשים במי שיכול כרגע לעזור לנו לפרק את שלטון חמאס, כי זה הדבר המהותי. חמאס אסור שישלוט, לא באוכלוסייה ולא בשטח. ברגע שזה יקרה, לא יהיה לו כבר קיום. לא הרעיון, הרעיון, האידיאולוגיה, האחים המוסלמים, היא תהיה קיימת עוד הרבה, עוד, עוד הרבה דורות. אבל ברגע שלא יהיה לו שליטה, לא בשטח ולא באוכלוסייה, אזי לא יהיה חמאס יותר כארגון, כתנועה, לא כתנועה, אלא כממשל. וברגע הזה, אתה תראה את העסק מתפרק, ואתה תראה איך מתחילים לעשות איתך עסקאות על חטופים מקומיות כאן ושם, ואתה תראה עוד הרבה מאוד דברים שכרגע אנחנו לא רואים. אני קראתי את זה אפילו בספרו של אלי שרבי, החטוף. שבה הוא מדבר על שיחות שהיו לו עם שובב ועם כאלה ששמרו עליו, כמה הם מפחדים גם מחמאס.
כן, גם הם נשברים שם בתוך המנהרות, והם לא כאלה גיבורים גדולים, אבל ארז וינר, אני רוצה לשאול לסיום על החוטים. יש לנו פתרון, או שעד שלא תיגמר המלחמה בעזה, אנחנו נמשיך לסבול מהם, להרביץ להם, הם יישוב יקו בנו וחוזר חלילה?
פתרון נקרא לזה השלם והמלא לבעיה הזאת של החוטים היא אחת מהשתיים. סיום מערכה בעזה, דרך אגב גם בניצחוננו, ברגע שחמאס כבר לא יהיה ישות ולא יהיה ארגון ולא יהיה גוף, אז זה דבר אחד. או עסקה עם איראן, שבפעם הזאת, בניגוד לפעם הקודמת שבטעות לא לחצו מספיק גם על האמריקאים, זאת אומרת הצירת הלחימה והסדרה מול איראן, שחלק מהתנאים שבה היו גם להפעיל מה שנקרא את היכולת שלהם על על הפרוקסי החוטי שלהם, זה שתי הדרכים הנוחות והנעימות לסיים את המערכה עם החוטים. אם זה לא יקרה, ויש סבירות שזה לא יקרה, אזי אנחנו נצטרך, מעבר למה שכבר עשינו ועושים בצורה מאוד מרשימה, בעיקר בגלל יכולות המודיעין שהתעצמו בחודשים האחרונים, יש שני דברים שעוד לא עשינו מספיק. אחד זה מצור ימי ואווירי, צריך לזכור שהחוטים לא יודעים לקיים את עצמם, לא כלכלית, ובטח לא מבחינת חימוש וטכנולוגיה ואמצעי לחימה, לכן מצור ימי ואווירי מתהדק, היה מצוין אם האמריקאים היו חוזרים ומשתפים פעולה, לצערנו הם כרגע לא שם. והדבר השני הוא הפעלה של כוחות קרקעיים, ואני לא מתכוון לכוחות צהל חס וחלילה, אני לא עד כדי כך חולה בשיגון גדלות שנוכל לפעול גם שם במקביל, אבל יש מספיק פרוקסי מסביב. כתבנו על זה לאחרונה פרופסור סיבוני ואנוכי מאמר בנושא האיום החוטי, ושם אנחנו שמים את כל הפרוקסים השונים שנמצאים בשטח, שקיימים, שעוינים את החוטים, ועידוד שלנו במקביל למה שמקבלים כבר היום מייחוד האמירויות, מערב הסעודית וכדומה, יכול להיים על החוטים בצורה כזאת שיפנה את הקשב שלהם מאיתנו. אז זה התשובה קצת ארוכה לשאלה שלך.
תת אלוף במילואים ארז וינר, תודה רבה לך, שנה טובה.
שנה טובה, חתימה טובה.
שנה טובה, חתימה טובה.
ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לגיל מימון, יושב ראש ארגון הרבשצים, מטעם ההסתדרות העובדים הלאומית, שהוא רבשץ פצאל בבקעת הירדן. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
ואנחנו מתכנסים הבוקר סביב השאלה, או סביב הסוגיה של צמצום מספר התקנים של חיילי המילואים בכיתות הכוננות ביישובים, באזורים מסוימים בארץ, ואתה תסביר לנו תכף כמה מצמצמים, איפה ומה הקווים ומה הפרימטרים שמסרטטים מסביב. אבל אתה איש בקעת הירדן, ואתה מדבר על העוטף בעזה?
כן. אני מדבר על העוטף בעזה, כי אני נציג של כל הרפשצים בארץ ולא רק של בקעת הירדן, ומכיוון שרוב הרפשצים או כל הרפשצים בעוטף עזה הם כרגע משרתי מילואים, אז היכולת שלהם לדבר בעצמם היא פחותה, ואני משמש להם כרגע כפה ורוצה להעלות את זה למודעות של הציבור על מה שקורה.
אז בוא תספר לנו מה ההחלטה, כמה רוצים לצמצם ואיפה.
יופי, בעוטף עזה מהשביל לאוקטובר, בעצם כיתות הכוננות, שזה גם מחלקת ההגנה של היישוב, מגויפות כמעט שנתיים ימים, במטרה להגן על התושבים, וגם בתקופות שלא היו תושבים, הם אלה שתחזקו את היישובים. בחודשים האחרונים היו חזרה של תושבים לתוך העוטף בחזרה, כמובן זה דבר מבורך, וכיתות הכוננות, הם אלה שנתנו להם את הביטחון.
אתה אומר שאנשי כיתות הכוננות בעוטף משרתים במילואים 700 יום?
כן.
מאז המלחמה, כלומר הם בקבע.
כן, ולא רק, דרך אגב, לא רק בעוטף, היו עוד אזורים, גם בצפון, גם באיו"ש, גם בבקעה, גם באזורים נוספים, יש אנשים שעשו המון המון ימי מילואים,
כן, גם בצפון עשו, אתה יודע, באמת מאות ימי מילואים.
נכון, עשו מאות ימי מילואים.
אבל למה רוצים לשנות את זה? אתה יודע, אני מכיר את הקטע של הרפשצים הרבה שנים, כל פעם זה היה באחריות המשטרה, מג"ב, כל פעם העבירו את האחריות, ועוד לא הגיעו למסקנה שהרפשצים קודם כל הצילו את יישובי העוטף ברובם, אלה שניצלו. או אלה שסבגו מעט עבדות, כי הם יודעים מה לעשות ומתי, וכל פעם מחפשים פתרונות בגלל עוד איזה שקל 90 לכאן ולכאן. זה לא שרבשץ מסתכר כמו מגד או כמו מחת. אנחנו יודעים בדיוק את סולם השכר של החברה האלה, כמוך, ואני לא מבין פשוט את ההתעסקות בזה שמשרד הביטחון, זה יותר מדי התעסקות על כלום.
אז במקרה הזה אני אתקן אותך, זה לא מדובר במשרד הביטחון, מדובר בצהל, ומדובר בעיקר בכיתות מדובר כרגע בכיתות הכוננות, שהם בעצם חיילי מילואים מגויפים לטובת המשימה. צהל החליט שהוא אחרי החגים רוצה לרדד את הכוחות, אני אגיד ככה בקצרה.
למה חמאס אמר שאחרי החגים חמאס במזרח, חמאס בדרום, חיזבאללה אמרו שזהו, אחרי החגים די פוס, לא עושים יותר?
לא אמרו את זה, והצבא החליט שהוא רוצה לרדד את הכוחות בשלב הקדמי, בלבל הקרוב של הגדר הם רוצים לרדד ב-30%, בלבל אחר כך הם מקצצים מעל 50%, ובלגבל אחרי זה הם מקצצים כמעט את הכל. הם טוענים שהם נמצאים עם כוחות מאוד גדולים בתוך הרצועה, ואין צורך...
גיל, אני חייב להגיד לך, אתה יודע, שאחרי השבעה באוקטובר, אני חשבתי שיעברו, אתה יודע, כמו אחרי יום כיפור, חשבתי שיעברו לפחות 5 שנים, עד שתחזור השרלטנות וכל הקטע אני יודע יותר טוב. את מה שצהל יודע, לצערי, ראינו בשבעה באוקטובר, ואני לא ציני. כל העם ראה, גם הם ראו. אולי בכל זאת יחשבו קצת אחרת, עם קופסה אחרת, לא מחוץ לקופסה. עם קופסה אחרת, בלי רפשצים, בלי כיתות כוננות על היישובים האלה, ככל שהם קטנים וגדולים יותר, אין הגנה.
אנחנו היינו בתור ארגון הרפשצים, פעלנו כבר לפני השביעי באוקטובר, ואנחנו בכל מקום, כולל לוועדת חוץ וביטחון, וכל חבר כנסת, וכל שר ביטחון, אנחנו לא את הדברים, ואמרנו לו שחוץ מלנסות לפגוע בכיתות הכוננות וברפשצים, לא עושים שום דבר, רידדו נשקים, פגעו בכוונת מכוון בכיתות הכוננות במטרה לצמצם את הדבר הזה. הגדילו ועשו, אחרי שהקימו את המכשול בעוטף עזה, אמרו לרפשצים, בקרוב כנראה נבטל את רוב התקנים, כי בכלל לא צריך אתכם, כי אנחנו כל כך חזקים. אבל בואו נתכנס שנייה לאירוע של של הימים האחרונים.
כן, עשו שתי רצועות. מהגדר ועד 4 קילומטר, מ4 קילומטר עד 7 קילומטר, והלאה. נכון?
נכון. מה זה, תגיד, זה מרוץ
נבוא? ובין 4 ל-7 קילומטר מקצצים, או רוצים לקצץ 50% מהכוח?
מה זה מרוץ נבוא, תריה?
וכמה זמן לקח לנוחבות לנסוע 4 קילומטר, אנחנו זוכרים?
דקות, והם הגיעו גם 17 ו-18 קילומטר מהגבול, והתנהלו שם באופן חופשי. בסוף בסוף, כיתות הכוננות, זה כוח יהודי שתפקידו הוא להגן על היישובים, זה המקצוע שלו. הוא שומר על עצמו, בעצם זה תושבי היישוב, ששומרים על הילדים שלהם, על הבית שלהם. אין דבר יותר חזק מזה. זה חשוב מאוד, אם רוצים להחזיר את החיים בעוטף למסלולם, ולתת לילדים האלה, שגם ככה כל היום חיים תחת הפצצות בלתי מטורפות, מי שחי שם, כל יום הבומים הבלתי נגמרים, שהם רואים שיש סיור של חיילי הגמר, שיש לליווי בפת תלמידים בבוקר, את הלוחמים האלה שמסתובבים, נכון שזה לא פשוט שהם עושים את זה שנתיים, אבל כרגע, כל עוד שיש לחימה בעזה, ויש עוד חמאסניקים בעזה, אין דרך אחרת, זה הדבר היחידי.
תמיד, אבל לא, אני חושב, אני שוב, אני עברתי פה, אתה יודע, עברתי בחיי פה גם את כיפור וגם את המלחמה הנוכחית, ולא למדנו כלום, למרות שעברו 50 שנה בין לבין. זה לא ישתנה, זה לא בעוד 4-5 שנים תהיה מציאות אחרת, אוקיי? תמיד, 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 תמיד נצטרך כיתות כוננות ביישובים סמוכים גדר, ובשבילי סמוך גדר זה 10 קילומטר מהגדר באף יותר, כי ראינו מה קורה ביישובים האלה, ומספיק עם כל הקיצוצים האלה, כל המקולטניקים האלה שיושבים על שטויות, כמה הם מילואים עשו, הכיתה כן או לא, תדאגו לך, שידאגו לכם לחימוש, לתנאים עולמים, אתה יודע, של אימונים, כל הדברים האלה, ויפסיקו עם השטויות, כי אנחנו ראינו בדיוק מה קורה עם זה, וראינו הכרה לפני זה, שקיצצו את הסדק. על מה מדברים בדיוק פה?
אז אני גם אגיד מילה טובה, יש איזה ניסיון של צהל בכל זאת לשפר את הדברים, הדברים קצת לא דומים למה שהיה לפני 7 באוקטובר, חייבים להגיד גם את הדברים הטובים.
מזל.
אז תגיד מה השתפר. תגיד מה השתפר. הנשק, החימוש, החזקת הנשק.
יש איזשהו הליך של הצטיידות, אני גם פה לא רוצה לפרט, אבל הליך לטעמי הוא מאוד איטי, אבל הוא קיים, הוא נעשה ברצון לשפר, מרכיבי ביטחון ביישובים הם בהקמה ובבנייה, אי אפשר להתעלם מזה, יש דברים שבאמת אי אפשר להתעלם, מושקעים עשרות ומאות מיליוני שקלים לשפר גם בעוטף, גם במרחבים השונים, נכון שתהליכים, אנחנו יודעים, לא קורים ביום אחד, גם אין את כל הכסף במיידי לעשות לכולם יחד, אז זה נעשה בשלבים. יש דברים שלזכותם, אבל באירוע הזה, שכיתות כוננות באמת, זה כסף הקטן בסוף של כל המערך הזה של צהל הגדול, וחבורה של אנשים שסוחבים את המערכה הזאת, ראינו את זה גם בצפון, צריך להגיד את זה גם בצפון, גם באיוש, גם בבקעת הירדן, גם בערבה, גויפו אנשים, והם התמודדו עם כל הלחצים של תושבים. אני בתור אפשר צריך לספר לך שבביקה גם לא פשוט בתחילת המלחמה היה המון המון לחץ של תושבים, והכיתת כוננות הזאת הקרינה ביטחון ונתנה, לא רק הקרינה בסוף, היא גם נתנה ביטחון לתושבים.
יש לכם, יש לכם גבול של 309 קילומטר, אני לא יודע אם אנשים יודעים את הגבול הזה, אתה יודע, זה צריך שם באמת אני לא רואה פתרון אחר זמין מיידי, ממש מיידי, בקטע של דקה וחצי, אולי פחות, מכיתת כוננות, אני פשוט מצליח להבין את האירוע.
בבקעת הירדן חד וחלק, בבקעת הירדן בכלל גבול ירדן, שזה גם העמקים וגם הערבה חד וחלק, כיתות הכוננות, זה בעצם הקו כמעט הכי חשוב, כי בעצם אין מכשול כרגע אמיתי, מדברים על הקמת מכשול, אני מעריך שגם המכשול ייבנה בשנים הקרובות, אבל עדיין יהיה מספר שנים עד שיבנה המכשול הזה,
ראינו גם כמה דקות מחזיק מכשול.
המכשול ייבנה שער יהיה ראש ממשלה, מה שיבוא קודם.
תגיד, הרושם שלך הוא שאלופי הפיקודים מבינים אחרת את חשיבות כיתות הכוננות, או שגם זה לא קרה?
אני חושב שבדיבורים הם מאוד כאילו כלפינו, מאוד מדברים, אבל בפנים בתוכם הם באמת, זה לא משהו שבאמת מעסיק אותם ביום יום. לא באמת מעניין אותם ביום יום, יש להם בעיות גדולות יותר. אבל בסוף בשורה התחתונה ראינו את זה בשביל אוקטובר, איפה שהייתה כיתת כוננות, שהיה לה קצת נשק, לא הרבה, קצת נשק, 7-8 נשקים שהיו מחולקים ללוחמים, ולא היו בנשקיות או לא היו בכלל, כי לקחו להם אותם, הם החזירו מלחמה, וצמצמו את מימד הנזק ביישובים בצורה מטורפת. יש שם כיתות כוננות שבלמו עשרות ומאות נוגבות מלהיכנס ליישובים שלהם, מנו אפון מהאפון הקטסטרופלי שעברנו לאפון הרבה יותר גדול.
כן, וראוי שהלקח הזה היה כתוב באותיות של אש בכל אוגדיו,
זה נכתב, אני קראתי את התחקירים, זה נכתב שם, אבל שכחנו, כרגיל, עברו שנתיים, אתה יודע, המוח היהודי הוא לא בדיוק...
וגם צריך לזכור שם שרפשצים, רפשצים ולוחמי כיתות כוננות, וסגני רפשצים, שימו שם מחירים, נהרגו, במטרה אחת לשמור על היישובים שלהם, אנשים שהיו אזרחים שבשני אחת נהיו חיילים.
גיל מימון, יושב ראש ארגון הרבשצים, רבשץ פצאל בבקעת הירדן, עוד לא הספקנו לדבר על התנינים אצלכם שחוסלו, סוכלו, אבל בפעם הבאה, שנה טובה, תודה רבה
שנה
לך.
שנה טובה, חתימה טובה לכולם, לעם ישראל.
ואנחנו רואים שלום ובוקר טוב לעורך הדין, סגן אלוף במילואים, מוריס הירש, מנהל מחלקה במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, ולשעבר ראש התביעה הצבאית ביהודה ושומרון. שלום לך.
טוב.
יש משט בדרך לעזה, ואנחנו שומעים שספינות מלחמה של איטליה וספינת מלחמה של ספרד או שתיים כאלה ואחת כזאת מודיעות שהן מלוות אותם. מה הסטטוס של המים הטריטוריאליים של המדינה? האם יש בכלל מים טריטוריאליים לעזה, או שזה מים טריטוריאליים שלנו, ומה הסמכות שלנו לעצור ולראות בספינות מלחמה שפולשות לשטחנו?
אז בואו, אני מציע שלא להיכנס לכל הסוגיה של מים טריטוריאליים שלנו או של עזה. יש מושג מאוד פשוט שנקרא סגר ימי. הדבר הזה קיים מאות שנים. אם אתם זוכרים, במאי 2010 ניסו לפרוץ, המאבי מרמרה, אנשי חמאס ניסו לפרוץ את הסגר אז, ובעקבות האירוע הזה הוקמה ועדה של מזכ"ל האום. הוועדה הזאת אומנם ועדה של האום, אבל אנשי מקצוע שבאמת דנו לפי דיני הים ולא לפי פוליטיקה, הגיעו למסקנה שהסגר שהטיל מדינת ישראל, הטילה מדינת ישראל על עזה, היא סגר חוקי. ומכאן אנחנו צריכים לצאת לדון ולנתח את האירוע הזה.
ממש לא מבין. כלומר, אני יכול להטיל מחר סגר ימי על סין?
אנחנו יכולים להטיל סגר ימי על אזור שיש לנו איתו סכסוך מזוין, שזה מה שיש לנו עם עזה. הסגר בזמנו הוטל כדי למנוע הברחות של נשקים לתוך עזה, הברחה החוצה של גלעד שליט בפוטנציאל, ולכן כל הדברים האלה, וכמובן האזור שנשלט על ידי ארגון טרור שרוצה להשמדת מדינת ישראל. ולכן בדין ובסמכות הטלנו שם את הסגר. ברגע שהוטל הסגר שם, אנחנו יכולים לאכוף אותו, וכדי לשמר את הסגר, לא רק שאנחנו יכולים לאכוף אותו, אלא שאנחנו חייבים לאכוף אותו, ולמנוע כניסה של כל ספינה אחרת. ולכן כל ספינה
שמתקרבת... אבל אין תנאים מקדימים, אורך דינר, שאין תנאים מקדימים, יש לנו נספחים צבאיים באירופה, בכל מקום, להודיע מנספח לנספח, אנשי צבא, אדוני, אתה פועל, בניגוד לחוק הבינלאומי, בניגוד לאמנות, חוקי הים, בניגוד לאמנות, אפילו של האום, שהוא ארגון בלתי נחוץ, אתה יודע, כל הדברים האלה, כדי למנוע את התמונות המזעזעות שיהיו, כאשר אנחנו נציב 4-5 ספינות, מול הכלים האיטלקים והספרדים, אי אפשר למנוע את זה לפני.
אנחנו הודענו לכל העולם שיש סגר, כל העולם יודע, מי שמנסה לפרוץ את הסגר, לוקח את חייו בידיו, ולא פחות מזה.
לסגר יש גבול, יש קו, או שאין בעיה שספינה איטלקית תלווה בין קרטים לקפריסין את המשט?
יש קווים לא, לא, יש קווים מאוד ברורים שמדינת ישראל הודיעה לאום, כמדומני זה יוצא כ-20 מייל מהחוף, דרומה לכיוון מצרים וחזרה לתוך הסיומת של עזה שם, וזה האזור של הסגר. זה מונע כניסה ימית אל עזה ואל עזה בלבד. אפשר להגיע למצרים, אפשר להגיע לישראל, אבל יש סגר, יש
כוח. לא למדנו כלום מהקטע של ליברטי. שהיה פה לפני 50 שנה, אנחנו מחכים שהבעיה תגיע.
לא, זה הפוך. פה בדיוק למדנו שיש כלי שנקרא סגר, היטלנו את הסגר, האום מכיר בכך שהסגר הזה חוקי, ועכשיו ארגוני הטרור מנסים לאתגר את הסגר. הבעיה היא, וזה בדיוק אותו בעיה שיש לנו מדינת ישראל עם הרשות הפלסטינית, בדין ובסמכות היטלנו את הסגר, בדין ובסמכות אנחנו צריכים לאכוף את הסגר. מי שבא לפרוץ את הסגר, היינו צריכים פשוט להטביע אותו, להטביע, להוריד ממש לתחתית הים. אם היינו עושים את הפעולה הזאת לפני 10 שנים, הספינות האלה, המשטים הנוספים לא היו מגיעים. גרטה טונברג לא רוצה למות, היא לא רוצה להיות מוטבעת. וככה היה צריך להתחיל.
אפשר אבל להתיר לה להיכנס לעזה.
הנזק הבינלאומי לא יהיה עצום אם נטביע את הגברת טונברג במעמקים?
והנזק הבינלאומי זה שמאשימים אותנו ברצח עם, בהרעבה, מה עוד אפשר לעשות? כל פעם שמגיע משט, זה עוד נזק ועוד נזק ועוד נזק ועוד נזק.
אבל אי אפשר, עורך דין איר, שאי אפשר לבוא ובאמת לראות בכלי שיט של מדינות...
לפי מה אתה אומר? לפי דיני הים,
אני,
לא,
לפי...
מותר בוודאי.
אבל יתחיל, יגידו שדיני הים הם נכתבו ב-1693, והיום לא מתאים. יש דיפלומטיה.
האמנה האחרונה שעוסקת בדבר הזה נכתבה בסוף, באמצע שנות ה-90. שלא יבלבלו בסדר.
הבנתי, אז מותר לנו, ויש ויכוח האם כדאי לנו, אבל ביחס לספינות המלחמה של איטליה וספרד, ואולי גם יוון, כל עוד הן לא מתקרבות, חוצות את קו 20 המייל, אין לנו בעיה איתם. ואם הן חוצות...
במים הבינלאומיים אין לנו שום בעיה איתם, ברגע שיש כוונה לפרוץ את הסגר, זה כבר מקים את הסמכות שלנו, וכל פעם אומרים לי, טוב, אבל צריך להיות חכם ולא צודק.
טוב,
אז זה שאנחנו, מרוב חוכמה, יש לנו כבר משט 30, במקום 3 ספינות, יש לנו 60 ספינות, ובמקום לגדוע את האירוע הזה בעוד בעיבה, אפשרנו לאירוע לצמוח ולגדול ולהתעצם, ועכשיו ספינות מלחמה. אם היינו פועלים כפי שהיינו צריכים לעשות מלכתחילה, לא היינו מדרדרים למצב הזה.
אז אתה הציע לראות בספרדים ובאיטלקים, ואפילו לא לרדת לחלץ אותם, לראות.
לא, אם הם חוצים את קו 20 המייל.
אני מציע לאכוף את הסגר הימי, כפי סמכותנו, כפי חובתנו, בדיוק בהתאם לדיני הלחימה, ובהתאם לדיני הים. זה מה שצריך. אם הגורמים האלה רוצים, מבקשים לפתוח במלחמה נגדנו, אז אין לנו מה לעשות, או שנוותר, שניתן לספינות האלה להגיע לעזה, יביאו לשם נשקים, יביאו לשם את כל הטוב מהנשקים הסינים.
אני לא אמרתי לתת, בוריס, לא אמרתי לתת, אמרתי לא לתת, אבל יש דרכים אחרות לעכב. בכל אופן יש לנו פה יותר כלים נוכחים. אנחנו נביא כמה ספינות ואתם לא מתקדמים.
מתישהו הם יגיעו לקו ה-20 מייל, מה אתה עושה אז?
יכול מאוד להיות, סתם הניחוש שלי שזה מין נשמר כבוד, האיטלקים והספרדים לא יחסו.
זה מה שהם אומרים, זה מה שהם אומרים.
הם רוצים ללוות אותם.
יצפרו צפירת עידוד ויגידו להם להמשיך. הם לא יראו בכוחות שין 13 כשהשתלטו על הספינות, ואולי הם ממש יצטערו כשיראו, ישראל אמרה שהיא תטביע חלק מהספינות האלה עכשיו.
וככה צריך להיות. ככה צריך להיות, להדביע כל מי שמצהיר שבכוונתו לפרוץ את הסגר.
מספיק כוונה? לא מספיק, אתה לא צריך לחכות שהם יעשו את זה בפועל? מספיק הצהרת כוונות?
מספיק הצהרת, ברגע שאתה יודע שהם יצאו מהנמל הרחוק בכוונה לפרוץ את הסגר, אפשר כבר אז לסכל, הרי זה מה שעשינו עד עכשיו.
כן, אבל בשקט, בשקט, לא בריש גלי.
הרגיעה למעבימרמרה הייתה בשקט, הרגיעה למדלים.
לא, אני מדבר על כל מיני חבלות שהיו בנמלי מוצא באירופה, בכל מיני ספינות שלא יצאו בכלל לדרך כי מישהו חיבל בהם.
אז נכון, תמיד היו כל מיני הפתעות שחיכו להם בנמל זה או בנמל אחר. לפעמים הם הצלחנו למנוע ולעכב בכמה ימים, אבל עובדה, המשטים האלה ממשיכים לבוא ומספרם הולך וגדל, כי לא גדענו את האירוע באיבה. לא הקפדנו על כוח ההרתעה של מדינת ישראל. איתנו סיימנו לשחק. אנחנו עדיין כאילו בחשבה של השישי באוקטובר. טוב, אנחנו ניתן פה לאתגר לשם.
נחיל.
לא.
החלה.
המשחק היה צריך להיגמר בשביעי בבוקר, ב-6:30, דקה אחרי המתקפה של חמאס. הרי זה משט של חמאס, אנחנו יודעים את זה, נכון? זה ברור. מי שמארגן את המשט זה חמאס, זה הארגוני הטרור, וכך צריך להתייחס. זה כאילו שמדובר בלוחמי חמאס בעזה.
סגן אלוף, עורך הדין מוריס הירש, תודה רבה לך. תודה רבה, שבת שלום.
שנה טובה.
שנה טובה. ואנחנו לסיום מברכים בשלום ובוקר טוב את שלומי ברזל, יושב ראש מערך הסברה בהתאחדות לכדורגל.
הוא לא יושב ראש, הוא ראש.
ראש מערך הסברה.
גם ההסתרה, אריה, אצלנו בספורט זה, יש אלופים שהם גם וגם.
שלומי, תגיד, מה הבעיה שלנו? לא נותנים לנו להפסיד באירופה ובעולם? אולי זה התירוץ האולטימטיבי אם יגרשו אותנו ולא נצטרך כל פעם לשבור את הלב.
כן, זה כמו שראש הממשלת ספרד האויין איים שאם ישראל תעפיל למונדיאל, המשחקת שלו לא תגיע. הוא יכול להסיר
דאגה. רק בשביל זה שווה להפיל.
כן, לא, הוא יכול להסיר דאגה מלבו, בואו, אנחנו לא נהיה שם. זה בסדר. שמע, אני נשבע לכם, באמת, נכון לעכשיו, אני חושב שרון הוא עדות טובה לעניין הזה, בעיניי זה יותר סיפור עיתונאי על אנטי-עיתונאות מאשר איזשהו איום ממשי. אני, זה התחיל, בוא נתחיל רגע, זה התחיל בשבוע שעבר בהבטחה שביום שלישי האחרון אנחנו נושאה מאירופה, שלישי חלף עבר לו, היה ראש השנה רגוע למדי, עכשיו אמרו אוקיי, שבוע הבא. אז הסיטואציה שבה כדורגל הישראלי משחק, כמובן קשורה בעבותות לסיטואציה המדינית, הביטחונית שאנחנו נמצאים בה, ויש לזה השפעות. אתם שואלים אותי, האם יש איום, האם יש כוונה מצד וופה להתכנס שבוע הבא ולשעות הכדורגל הישראלי, חרף הפרסומים הדי הביליים בעיניי, בישראל או בטיימס או בסקאי, התשובה שלי היא נורא ברורה, לא. לא, לא מכיר.
אבל אני רוצה לקחת אותך, שלומי, למקבילה, דיפלומטית.
כלומר, אנחנו מייצרים את האיומים כאן?
לא, זה איזושהי ידיעה שנולדה, קוף, מה, איך אתה אומר על שמועה? מה הגדרה שלו לשמועה?
שמועה זה עובדה שנולדה כפג.
עובדה שנולדה כפג, בדיוק. אז היה כאן איזשהו רסיס שחובר, ובמקום להגיע באחד ועוד אחד, נניח לתשובה ארבע, בעיניי הגיעו לאלף. תראו, במקרה הכי גרוע, אם אני טועה, סידרתם לעצמכם מרועיין לשבוע הבא, זה גם בסדר, אין בעיה.
אבל שלומי, אני רוצה לקחת אותך לקטע באמת של הדיפלומטיה הבין אישית, מי שאנחנו רואים בין טראמפ לבין נתניהו, אז ככה יש לנו את צ'יפרין הסלובני בראשות וופה, שהוא מיודד עם שינו זוארץ, שהוא יושב ראש הנהלת ההתאחדות ונציגנו בוועד הפועל, שמונה 12 חברים, ורם עם ג'יאני אינפנטינו מוופה, אותה ידידות שגם לטראמפ יש איתו, שהוא בוועדה מפקח על הוועדה המארגנת במונדיאל 26 בארצות הברית, בצפון אמריקה, לא רק ארצות הברית. אז באיזשהו מקום, אתה יודע, יש כאן מספיק כוחות למנוע ולסכל כל רעיון בכלל.
לא, פיפה, אז, וופה. אני רוצה להגיד את זה ככה. אני לא חושב ש... אפשר לסכל כל יוזמה, אני באמת אומר את זה, אני חושב שאם תשימו לב, יש קשר מאוד הדוק בין אירועים שמתרחשים לבין הקריאות מצוקה או הניסיונות להשעות את ישראל. יש דבר אחד שהוא בעיניי מאוד מאוד מרכזי. עד לניקח שנה, שנה וחצי אחורה, לפחות בחוויה שלנו, התאחדויות התנהלו כישויות נפרדות מהמדינות שלהן. אוקיי, בשנה האחרונה מתחיל להיות צימוד יותר גדול בין התאחדות לבין מדינה. והסחף שאתם רואים לגבי הכרה במדינה פלסטינית, עזוב שזה רק עניין דקלרטיבי, אוקיי? כל הדברים שאתם רואים מתחילים לסדוק גם לתוך ההתאחדויות, ויותר ויותר התאחדויות, לא המקומות הקלאסיים נניח, שברור שיושב ראש ההתאחדות הטורקית הוא כפוף לארדואן. במדינות אחרות באירופה, נקרא להם יותר מתקדמות, יותר נאורות, גם מתחילה להיות החפיפה הזאת. זאת אומרת, מתחילה להיות זהות אידיאולוגית. למשל, אנחנו אמורים לשחק ב-11 באוקטובר נגד נורווגיה. יושבת ראש ההתאחדות הנורווגית מאוד עוינת לנוכחותה של ישראל, במשך הרבה זמן, אגב, היא טוענת את זה. הטקסטים שהיא מוציאה הם טקסטים שהם מתכתבים מאוד מאוד עם הממשל הנורווגי והיחס של הממשל הנורווגי, וכאן מתחילה להיות איזושהי בעיה. עכשיו, עם כל הכבוד לטראמפ, ולא ידוע לי על שום התערבות של ארצות הברית למעננו, בסופו של דבר הסיפור הזה הוא סיפור של האם וופה רוצה לחצות איזשהו רוביקון, וצריך להגיד את האמת וצריך לפרגן, וופה הייתה איתנו מאז השבעה באוקטובר, גם פיפה הייתה איתנו מאז השבעה באוקטובר, עם כן גינויים כאלה, לא גינויים כאלה, אבל אורך רוח שהם גילו כלפינו, התחייה של המשחקים שלא יכולנו להארח כאן, היו המון המון דברים שלימדו שוופה...
משקלה של קטר אבל, שלומי, משקלה של קטר, על אף שזה באמת מדינה פצפונת, בגודל של חולון מבחינת האוכלוסייה, לא כולל את העובדים הזרים,
כן.
אז משקלה של קטר מבחינת הכסף, ההשקעה וכל הדברים האלה בחוגים הבינלאומיים בספורט, הוא משקל עצום, סעודיה גם.
אבל גם כאן, בוא לא נרוץ יותר מדי, היא לא כל יכולה, אוקיי? אני דיברתי קודם על הקשר בין ההתנהלות המדינית-ביטחונית לבין מה שקורה בספורט, אז אין ספק שהתקיפה של ישראל בקטר, אוקיי? הפכה את הקטרים אולי לשחקנים יותר משמעותיים, או יותר נקרא לזה נוקשים בעניין הזה של כן השעיה או לא השעיה של הכדורגל הישראלי. עד אז הקטרים יושבים על הגדר לחלוטין, ויכול להיות שהם כן מפעילים לחץ, אבל זה לא אומר שהם שולטים בוופה, עם כל הכבוד לסן ג'רמן ולא עוד כל מיני קבוצות, ולעובדה שהבעלים של סן ג'רמן הוא אחד הכוחות המשמעותיים במניעת הקמת הסופר ליג, והוא הלך עם אלכס ספרין יד ביד בעניין הזה, אבל גם התאחדויות אחרות הלכו עם אלכס ספרין בעניין הזה יד ביד, שהוא הלך ראש בראש עם פלורנטינו פרז מריאל מדריד, והצליח לפרק לו את הסופר ליג. אז כן, אבל אני אומר, אתה יודע, יש שלב שאתה אומר לעצמך, מה, כולם צועקים שאתה שיקור? האם אתה שיקור? אז אני אשבע, עשינו את כל הבדיקות האפשריות שאנחנו יודעים לעשות, בהתאם ל...
שאלה לסיום, שלומי, שאלה לסיום, האם אם וכאשר, אם באמת התרחש הצונמי, האם ההתאחדות, אתה בסך הכל עובד בשביל ההתאחדות לכדורגל, האם ההתאחדות וכל המערך הדיפלומטי סלש ביטחוני אסטרטגי ערוכים לטפל בזה?
אתה שואל אותי מה, אם הדבר הזה יעלה להצבעה?
אם אתה, לא, אם אתה ומלל וכל המשרד החוץ, כל הדברים האלה.
אנחנו בקשר שוטף עם שר הספורט, עם גורמי ממשל הבכירים ביותר, עם המלל, אנחנו תמיד מעדכנים אותם. הם לא אמורים להתערב בספורט או בארגוני ספורט, אמורים לעבוד מול מדינות. מדינה עובדת מול מדינה. התאחדות עובדת מול התאחדות. אני אומר, עד עכשיו אנחנו מצליחים לעשות את זה. עד עכשיו אנחנו לא רואים אינדיקציות לאיזושהי ישיבה דרמטית שעתידה להתרחש בטווח זמן של 48-72 שעות. לא שזה יעצור את הדיווחים, לא שזה יפרה לאנשים לפרסם מה שהם רוצים, כל הדברים האלה ואחרים. היה ותהיה הצבעה,
נפציץ אותם.
זהו, הנה, קח את הפתרון של אריה, תמיד היה יעיל, זה גם הכי זול.
או נטביע את המשט, נראה, אחד מהם, אני לא יודע, אריה, אנחנו מתלבטים עדיין, בין שתי אפשרות, אבל אני רוצה להגיד...
שלומי ברזלך, צריכים לסיים, משפט לסיום?
אני אגיד ככה, אנחנו לא רוצים להגיע להצבעה, בכל הפעמים הקודמות שבפיפה היה ניסיון של הפלסטינאים להדיח אותנו, הצלחנו למנוע הצבעה, ברגע שמגיעים להצבעה, המספרים הם לא לטובתנו.
תודה
שלומי ברזל, ראש מערך הסברה בהתאחדות כדורגל, תודה רבה לך, שנה טובה.
תודה, שנה טובה.
אז ככה, ערכו והפיקו אותנו היום שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחראית על השידור הייתה שקד מורג, בדיגיטל היו אופק קולר, אחיה דלוק ואליעזר בן יהודה, ואחרינו מיכל דליו. מיכל דליו, תבוא אלינו. תודה רבה רון, שנה טובה.
תודה רבה, שבת שלום. שנה טובה, חתימה טובה, ואל תבקשו בבתי הכנסת באמת תעודות או הביתה. תבקשו שהחטופים יחזרו הביתה.
להתראות.